شيخ؟
زين لك يا اخ، زاد السلام عليكم.
ما مذكر ليش يعني صح توم مود، ما مذكر ليش كمان صح. שלום, אין לי הרבה זמן לשאול אתכם איך היה הדיון אחר כך, היה לכם דיון עם פרידי הררה ובערב בשלט הדיון, כן. טוב, אני אדבר. טוב, הפעם, לעומת פעם קודמת, אני אצטרך קצת לרוץ. פעם קודמת אני התעקשתי קצת על דברים שנראים מאוד טכניים וקשורים למשפט המוסלמי, וכפי שאמרתי, זה לא במקרה, לא בגלל שזה תחום שאני קצת מכיר אותו מקרוב, אלא בעיקר מפני שהמשפט המוסלמי הוא מבחינה מסוימת ה-DNA, אפשר להגיד, של האסלאם. ומי שרוצה לעשות שינויים מהותיים חייב לרדת לנקודות האלה, כי אחרת הכל נראה כאילו דברים משתנים, ובסוף כפי שאנחנו רואים, המון המון תחומים, שום דבר לא משתנה והכל אותו דבר, כי לא נגעו בדברים המהותיים. אני מזכיר לכם בקצרה מה שראינו, את ה... קודם כל מבחינה דתית, דבר שהוא חשוב ביותר, החשיבות של הכניעה, האסלאם ככניעה, אין מקום, בסופו של דבר, אין באמת בחירה חופשית. זו תפיסת עולם ששם במרכזה את כל יכולתו של האל, שאיננו נותן מקום, אפשר להגיד, לפעולה או ליסוד החופשי של האדם. זאת הראייה הבסיסית של האסלאם, והיא ממשיכה להשפיע עד היום בכל תחום החיים, כולל אגב, בתחום המדיני, פוליטי פנימי של ארצות ערב. כי אתם יודעים, אתם כבר מי שעוסק קצת בזה, זה שמשטרים פוליטיים מדיניים של מדינות, ציוויליזציות שונות, הם בבואה של תפיסות העולם העמוקות, לפעמים הדתיות שלהם. לא במקרה שהדמוקרטיה צמחה ביוון והמשיכה בעולם הנוצרי, והעובדה שאין כמעט מדינה מוסלמית שהיא באמת דמוקרטית, זה לא במקרה. מפני שתפיסת העולם היא שהשליט העליון, האל, שולט בכל, והשליט התחתון הוא הנציג שלו עלי אדמות, ולכן ממילא גם הוא נותן לאזרחים קצת לשחק להם פה ושם עם דמוקרטיה דמה וכל מיני מילים יפות וכל מיני, ובסופו של דבר הוא המחליט, הוא הקובע כמו כל דבר, ומי שקם נגדו הוא מורד בשלטון כמו שהוא מורד באל. הצד השני של הבעיה הזאת היא שאין להם מנגנון אמיתי של החלפת שלטון, ולכן החלפת שלטון היא תמיד מתלווה למהלך ההיסטוריה ובמידה מסוימת עד היום בשפיכות דמים רבה, בהתמוטטות המשטר הקודם שמקבל איזה חותמת של חוסר לגיטימיות טוטלית, ואז הכל מותר נגדו. וזה ככה מן ההתחלה, כשהמילה מהפכה, ת'ורה, הראשונה שמכירים בהיסטוריה האסלאמית, היא המעבר בין שושלת האומיים ושושלת העבאסים בשנת 750, וזה התבצע בכך שהעבאסים שחטו את כל הצאצאים, לא רק השליט, אלא האחים והצאצאים וכולם של כל השושלת האומיית, שהייתה כמובן נגועה כבר אז בחוסר אסלאמיות אמיתית, שהם היו כופרים בעצם וכו' וכו' וכו'. ועל עלו לשלטון, בסופו של דבר מי שהחליף אותם, זה הסיפור הזה חזר על עצמו הרבה פעמים, חוץ מאחד אגב שברח לספרד, ואז מתחיל הממלכה או החליפות האומאית בספרד, שזה סיפור אחר קצת. אבל לכל פנים, זה היסוד. אם כן, התפיסת העולם, שהיא תפיסת העולם של, ששמה במרכז, ראינו את העליונות והקדר, היכולת הטוטלית של האל, התפיסה הפנימית של האסלאם ככניעה וככניעה מול היכולת הזאת, כשזה שיא החוויה הדתית של האסלאם. כשאדם הוא מקבל לעצמו את העול בצורה טוטלית, ולכן גם אתם יודעים שהמעשה, חמש פעמים ביום מתפללים המוסלמים, התפילה באסלאם היא קודם כל יש את החוויה פנים ארצה. אנחנו ראינו על החשיבות של הפנים כביטוי של האינדיבידואל ושל הבחירה החופשית משני הבחירות, וכל זה אפיים ארצה, אין אינדיבידואל, כולם גוש אחד של האומה בסופו של דבר, ואין בחירה שוב חופשית, כי מקבלים על עצמם את העול, ולכן התפילה היא חזרה חמש פעמים ביום לחוויה הפנימית הזאת, ולכן זה מצביע כמה הדבר המשוחשיים, כי המוסלמים כשהם מתפללים חוזרים לנקודה הפנימית הזאת, כפי שכשעולים לרגל במכה, אז הם חוזרים מחדש לחוויה הכלל אסלאמית, שהם כולם אומה אחת, לא משנה אם הם פקיסטנים, אלג'ירים, מה שאתה רוצה, כולם מוסלמים, או אפילו צרפתים ואנגלים היום וכו', אלא כולם שייכים לאומה הזאת, והחאג' יש לו באמת, הוא פועל כמנוע לחדש ולהעמיק את החוויה הזאת. למשל, התהליך, מישהו כתבו כבר ספרים על הנושא הזה, של איסלאמיזציה הדרגתית של פקיסטן, לא פקיסטן, סליחה, של אינדונסיה, של אינדונסיה, שבשנים רבות היו לכאורה מחוץ המעגל הזה, הוא נעשה בראש וראשונה באמצעות החאג', שאנשים אלו שבאו מתפיסת עולם רחוקה מאוד, עם הרבה שאריות של המסורת המלזית המקומית, כשהם חוזרים ללב של העולם המוסלמי במכה, וחוזרים על החוויה הזאת, אז זה דבר שהעמיק מאוד את החוויה של האומה. היא כן, זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה שדיברנו עליה, היא התפיסה הכלל עולמית. וזה מדובר בתפיסה שהיא חובקת כל העולם כולו, ובאמצעות, הייתי אומר, מסר שהוא, או יותר ממסר, באמצעות חובה דתית שהיא פוליטית, גיאוגרפית במהותה. זה צריך להבין. אין לנו דת אחרת שהיסוד הפוליטי הצבאי הוא כזה עמוק קשור לתפיסת העולם הדתית. יותר מבכל תחום אחר, בוודאי בנצרות, אבל גם כשעושים השוואות עם היהדות, למשל, שהכירה את חוויית הגלות, את האפשרות להמשיך ביהדות גם מחוץ למסגרת מדינית, כל זה לא קיים באסלאם. הרעיון שיכול להיות דת פרטית, מוסלמית, מחוץ לתפיסות הדתיות, הפוליטיות הרחבות, הוא דבר שאין לו שורשים. היו פה ושם ניסיונות, אבל זה לא תופס, מפני שהתפיסות העולם הבסיסיות הן קשורות לראייה כלל עולמית, גיאוגרפית, פוליטית. זה היסוד, אגב, היסוד הטוטליטרי, אם כבר להשתמש במילה הזאת, שאנחנו רואים שהוא צץ מחדש כל פעם, מפני שהתפיסה הזאת היא תפיסה שאיננו נותנת מקום למישהו אחר להתקיים בהצדקה. אין זכות קיום לשום מציאות מחוץ למסגרת האסלאמית. גם מי שמותר לו לחיות כלא מוסלים, אנחנו מיד נגיע לזה עכשיו היום, במסגרת העולם האסלאם, הוא עושה את זה כחלק מהתפיסת העולם הכללית של האסלאם, שאומר לו, לך מותר לעשות את זה, לך מותר לעשות את זה. אין מקום למציאות אחרת, גם מבחינה משפטית, אגב, מחוץ לדר האסלאם, אין ממשות, זה עולם שנקרא מובח, מותר, שאין לו חוקים, אין לו מוכרים כמובן. אין לו חוקים מוכרים, אין לו הצדקה. הוא עולם שהוא כולו זמני, כי עתידו בסופו של דבר להיות נכבש על ידי האסלאם באמצעות החרב. זה ייעודו, וזה גם, את צריך להבין את זה, שזה ההבטחה, ההבטחה התקווה הגדולה של האנושות, שבסופו של דבר היא תחיה בסוג של גן עדן עלי אדמות, מתי? כאשר לא יהיה יותר לנו את התפיסה שאנחנו ראינו אתמול, שדר אל אסלאם ודר אל חרב, אלא הם כולם יתאחדו בסופו של דבר אחרי ניצחון של צבאות הדר אל אסלאם, של האומה, הם יתאחדו במציאות אחרת, ואז כבר לא יהיה כל הדברים האלו, הכל יקרה דר אסלאם, בית השלום, כן, אתם יודעים שזה שם הבירה של טנזניה, כן, דר אסלאם, בית השלום, מפני שלא יהיו יותר מלחמות. ולכן, אתם צריכים להבין דבר שקשה לנו מאוד לתפוס. הג'יהאד, עם כל האלימות שבו, ואנחנו רואים את הפנים הזוועתיים שמתרחשים היום בצפון, עם דאש, שמה בצפון סוריה, והיחס לנשים והכל זה. אגב, ששום דבר לא חדש. הכל נראה לנו זוועות, כאילו באים איזה סרט אימה שעשו את זה. זה דבר שקרה אלפי פעמים כל הזמן. זה כבר בתקופת של מוחמד הנביא עצמו, כך הוא התייחס לשבויות, וכך הוא התייחס לאויבים. ואחר כך זה היה דבר שהיה קבוע בכל הכיבושים של האסלאם, כולל כמובן בכיבושים של האוטומנים, של הטורקים, היחס אל אלו שהרימו את הראש מבחינתם, כמו הארמנים, שעם כל הסיפור של שואת הארמנים, הוא איננו שונה אפילו בפחתים המעשיים שלהם, עם מה שקורה היום בדאש, והכל נובע מהתפיסה הכללית הרחבה הזאת, שהיא מאוד מאוד מחייבת, והיא עד כדי כך מחייבת, שבסופו של דבר מי שמקשיב טוב רואה שגם מי שמתנגד לזה, חוץ מיחידים שגדלו במערב ופה ושם קלטו ערכים אחרים, אבל כיחידים, אבל אתה לא רואה אף אחד שקם ומוחה בצורה אמיתית, מזדעק, זועק לגבי מה שקורה שם בדאש, כי כולם יודעים או במודעות או בסתר ליבם שכך אללה רוצה. מה שהם עושים זה מבוסס. לוקחים את הנשים כי הם שפויות ומותר להם לעשות את זה. כמעט הכל מותר. אז הם קצת מגזימים עכשיו. קצת, למשל, אתמול קראתי במען, באתר הידיעות של הרשות הפלסטינים, שציטטו מעשה שנראה להם ברור שזה כבר קצת מוגזם, שקצין אחד של דאש הרג לבד 150 נשים בפלוג'ה, בצפון עיראק, למה? כשהם התנגדו לרעיון של מה שנקרא ג'יהאד הניקח, זאת אומרת ג'יהאד הזיווג, שמותר להם במסגרת הג'יהאד לקחת נשים שפויות וכל מי שרוצה וכל זה, כולל קטינות בני 8 ו-9 ונשים ואחיות ודודות, כל הדברים האלו מצוטט שם בעיתון של הרשות הפלסטינית, וברור, גם אם הם לא אומרים את זה שהם אומרים, זה נשמע מן השורות, זה קצת מוגזם קצת. אבל זה המסגרת, כן.
יכול להיות ששאלו את השיעור שעבר, ואתה מראה לי שהיה דיון במצב באינטרנט, תכנות אם אני טועה, אבל יש את השאלה שאיבא נצרות, שהיה דת מאוד אלימה, באיזשהו שלב הייתה הפרדה בין הכנסייה לבין המדינה, ובעצם האלימות כביכול בשם הדת,
לא, זה לא יכול להיות מפני שהנצרות לא התחילה כזאת, ההפך, היא התחילה כדת ישועת הנפש בתקופת ישו, ואחר כך שמורדת במלכות מבחינה מסוימת, שאנחנו נראה את זה ביותר בפירוט שנלמד את זה, אבל הסיסמה שהפכה להיות כל כך חשובה, שבפסוק בברית החדשה, תנו לקיסר מה שייך לקיסר, תנו לאל מה שייך לאל, יש כבר ביסוד מן ההתחלה, יש פה תפיסה של פירוד בין רשות הקיסר, זאת אומרת השלטון, העולם הזה, והעולם הנשמות, או עולם האמונה, ויתר על כן, יש עוד פסוק יותר חשוב, שישו אומר, מלכותי איננה מן העולם הזה. אני באתי להציל את הנשמות, אני לא מתעניין, לא מעניין אותי מה שקורה. קרה איזה מין התרחשות היסטורית, שבתקופת קונסטנטינוס, בסופו של דבר, בצורה הייתי אומר, שהיא מנוגדת למהות של האסלאם, של הנצרות, שקונסטנטינוס לא רק שהוא התנצר, אלא הפך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית, וכך נולד בסופו של דבר האימפריה הרומית הנוצרית והביזנטית וכו', ואז התחילו לפתח תיאולוגיה של תפיסה מדינית נוצרית, כמו אצל אוגוסטינוס וכו', עיר האלוהים. אבל אלו הם דברים שקרו אחר כך בניגוד לראשית הנצרות, ולכן, בגלל שהדבר הזה הוא תמיד היה משהו מלאכותי בסופו של דבר, לא פלא שבשלב מסוים זה עוד פעם חזר והתנתק. התנתק בתקופה המודרנית, כשבסופו של דבר הנצרות ויתרה על הממד המדיני שלה. ויתרה במידה מסוימת, אנחנו נראה וכבר רמזנו לכך שעדיין העולם המערבי ספוג עם כל החילוניות שלו בתפיסות עולם שהם נובעים מן הנצרות. אבל התפיסה המדינית הבסיסית באמת השתנתה בגלל שהיא לא הייתה בהתחלה. לא כך באסלאם. בהתחלה מוחמד הוא גם נביא וגם מצביא. הוא נביא והראשון החליפים, אפשר להגיד את זה קצת סותר, החליף זה מי שמחליף אותו, אבל הוא המלך. ולכן הדגם של הערב הסעודית, כפי שאתם יודעים, כן, וכל הדגלים בסדר של דבר, יש החרב והאמירה לא הילה הילה לא, אז נראה לי שזה הפוך, האמירה למעלה, אבל אין אלוה מבלעדי אלה, זה ששני הדברים האלו, החרב והאמירה הזאת, מצביעים על שתי הבחינות של, של הנביא מוחמד, שהוא גם גדול הנביאים, זה הצד הדתי רוחני, וגדול השליטים, ביחד. ושני הדברים אלו קרו מן ההתחלה באסלאם, ואנחנו ראינו עד כמה העולם המוסלמי כולו מתגעגע ליסוד הזה, ועד כמה התקופה היא דגם שצריך ללכת בעקבותיו. זה גם מסביר, אגב, עוד נקודה, ואני רוצה קצת לגמור לפני שאני ממשיך, את ההשוואות שעושים את זה בסוג של עצלנות מחשבתית, צריך לברוח ממנה וחוזרים כל הזמן. אבל גם אצל הנצרות יש דבר כזה, וגם אצל הבודיזם וגם אצל היהדות וכו'. כל אלו השוואות שהן סוג של עצלנות מחשבתית, מפני שהדברים שונים מאוד במהותם, מפני למשל שהקידוש הטוטלי של מעשיו של מוחמד, כולל המעשים הזוועתיים ביותר, כן, גורם לכך שאין, לא יכול לדמיין שינוי מהותי ביחס ערכי כלפיהם. אין שום דבר שדומה, אם ניקח את הדברים הזה, למשל, למהפכה האדירה של חז"ל בתפיסות העולם, לעומת היסודות שהם היו קיימים יותר בעולם בתקופת התנ"ך, שלא לדבר על תרבויות אחרות, שכולם יש להם ממד של שינוי, התאמה וכו', לא כך בצורה ממשית באסלאם. היו ניסיונות, וכל פעם הניסיונות האלו כשלו, לא במקרה, מפני שהם נגועות, כל הניסיונות נגועים, בסוג של חוסר לגיטימיות בסיסית, מה אתה בא לשנות, מה שעשה הנביא מוחמד. כולל אגב, הפיתוח האדיר של המשפט המוסלמי בימי הביניים, שהיה פיתוח מאוד גדול מבחינת המשפט, בכל התחומים של המסחר ויחסי אישות וכו', אבל בסופו של דבר, תמיד כמי שהוא אומר, אבל כל זה בבלט. הרי כל זה פיתחו, בוא נראה מה אמר, איך עשה, איך התנהג המוחמד, בסופו של הנביא. כן. יש לו בעיה מאוד מאוד קשה. אגב, זה באמת נקודה שהיא מאוד מעניינת וקשורה למה שקורה היום בעולם המערבי. יש, זה, הנה עוד פעם, למשל, החשיבות של המשפט. יש, אני זוכר, אז למדתי על המקורות של המשפט המוסלמי הביניים, יש פה שאלה שהם דנים בזה הרבה כל הזמן, והם אומרים, הל היג'רה מן הדין. האם ההיג'רה, כשכולם יודעים שבשלב מסוים מוחמד עזב את מכה, ללמדינה בגלל שהוא היה נרדף במכה, ושם הוא הלך ובמדינה הוא הקים את המדינה האסלאמית, אגב שעל חורבות הקהילה היהודית שקיבלה אותו אז, והוא השמיד אותה שם פיזית, דבר שמלווה אותנו בדוגמאות של מעשים, איך לשחוט את היהודים וכל, אבל זה קרה אז. אז המעשה הזה הוא מאוד חשוב, מפני שהלוח העברי, הלוח המוסלמי הוא לוח היג'רי, ההיג'רה שקרה בשנת 622 היא השנה הראשונה לאסלאם. כן, אגב, מאוד חשוב, למה היא השנה הראשונה לאסלאם? הרי מוחמד היה נביא, המלאך גבריאל מסר לו פסוקים וכולי 10 שנים לפני ההיג'רה. הייתם חושבים, הייתם אפשר לדמיין שהאסלאם יתחיל עם האמירה הראשונה שאנחנו יודעים, זה הפסוק הרביעי בסורה 96, כשהמלאך אומר לו, יקרא בשמי רביקה על הדיר, החלק על הדמיל, וכולי, תקרא בשם רבך, בשם אלוהיך, שברא את האדם מדם קרוש וכולי, זה הפסוק הראשון שנאמר לו. אז למה האסלאם לא מתחיל מהפסוק הראשון שבא ממלאך גבריאל לנביא מוחמד? זאת שאלה מאוד מהותית, וכל המוסלמים, זאת אומרת כל ההוגים והפוסקי הלכה, אומרים לא, האסלאם מתחיל רק מההיג'רה. למה? למה הוא מתחיל רק ב-622? הרי הוא לפני כן הוא היה מוסלמי, הוא היה מקבל הוראות מאללה וכו'. מבינים את השאלה? מה התשובה? בדיוק, שרק כשהוא מגיע למדינה, כן, הוא מקים שם את המדינה המוסלמית הראשונה, והכלל הגדול שהוא האסלאם דין ודאולה. האסלאם הוא דת ומדינה ביחד. כל מה שאין בו מדינה, אין לו יסוד. לכן, אני חוזר לנקודה, שאלתי, אני רואה בספרי המשפט, האם ההיג'רה היא חובה דתית? האם ההגירה, הבריחה, מה זאת אומרת? אני שאלתי את עצמי. הרי זה מאירוע היסטורי שקרה ב-622. מוחמד צריך לעזוב. אז מה זאת אומרת? מפני שבאז הם מפרשים ומסבירים, אסור למוסלים לחיות בדר אל-חרב. אתם יודעים, דר אל-חרב זה החלק שהוא תחת שלטונם של הכופרים. אסור לו לחיות שם. אסור. מה? כן, אבל כן, אבל שוב, השוואות, אתה יכול, זה קודם, אבל מדובר בתפיסות שמאוד מאוד שונות.
כאילו, אז העמדה הרשמית של האסלאם שאסור
לחיות. עכשיו, למה? למה אסור לו לחיות מחוץ לדר אל-חרב?
זה הבנתי, אבל הבנתי אחרי שכבר בפועל חצי מהאסלאם נמצא
באירופה. לא, אבל אתה לא מבין, למה אסור? למה? למה אסור לו להיות שם?
בגלל שהדת והמדינה הם אחד.
כן, אבל כתוב, שהם אומרים דבר מאוד מעניין שם. הם אומרים, יש פה שתי סיבות למה אסור לחיות בדר אל-אסלאם. סיבה ראשונה, בדר אל-חרב, סליחה. סיבה ראשונה, דבר שכבר לא קיים היום, שאין שם מסגדים, אין שם אוכל חלל, כשר וכו', אין תנועים מעשים. אבל הדבר השני, הוא ששם הוא רואה שהכופרים שולטים על המוסלמים, ולא ההפך, והראייה הזאת היא תועבה. זאת אומרת, הוא מסתכל על זה, הוא רואה המציאות הזאת, וזה כאילו פוגע מהותית בנפשו. אסור להיות במציאות כזאת הפוכה למציאות האמיתית שהמוסלמים שולטים על הכופרים. ולכן, ומגיעים למסקנה, אגב, שההיג'רה מן הדין, אכן, בסופו של דבר, רוב הפוסקים מכריעים להלכה שההיג'רה היא חובה דתית. אם אתה נמצא במקום ששולטים המוסלמים, הלא מוסלמים, אתה צריך לברוח. אגב, זה מה שקרה כשאתה הייתה פרטיציה מפורסמת, החלוקה של פקיסטן, אם כשאזורים שהיו מאות אלפים שעזבו את האזורים מאודו, שהיו בסופו של דבר, היו שם, אני אומר, מאות אלפים, נראה לי שמיליונים, וברחו לפקיסטן, לא רק שהם חששו מטבח או משהו כזה, אלא יסוד הדתי שהם לא יכלו לחיות תחת שלטון שיהיה שלטון, ועדיין יש מיליונים שנשארו. אבל אני אדבר על הנהירה הזאת. אז מה? אז מה התשובה? אז מה התשובה? התשובה היום, אז איך אתה מצדיק? איך אתה מצדיק שאתה נמצא שם בדר אל-אסלאם, בדר אל-חרב, סליחה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, כי אתה בג'יהד. בסופו של דבר, שאתה שם, בסופו של דבר, עליך בדווקא מפני שיש כבר כוח הרבה אלפים ומאות אלפים ומיליונים שם, לאט לאט, הייעוד של אירופה הוא בסופו של דבר, בכל מקום אחר, גם ארצות הברית אגב, כן, היא בסופו של דבר, הם יחזרו להיות דר אל-אסלאם, והמנוע, הכלי, האמצעי שהדבר הזה יעשה, זה המוסלמים שנמצאים שם. זאת אומרת, ההצדקה הדתית של מוסלמים שנמצא היום באנגליה, בצרפת, באיטליה, בכל מיני מקומות, הוא שבסופו של דבר הוא פועל בשלב מסוים פועל בצורה שקטה, של שלום, של הדעווה. הדעווה שזה הקריאה לאסלאם, יש ספרונים, יש הסברים, גם האסלאם וכו'. אבל בסופו של דבר, גם בשלב אחר, יבוא זמן שצריך להכריע את הדברים בצורה על ידי הג'יהאד האמיתי, שהוא ג'יהאד בנשק. אבל אנחנו הפסקנו בנקודה, אבל אני מפחד שלא יהיה לנו שיעור היום. כן.
אולי גם הזדמנות שיש.
כן, אני רוצה, היות והזמן הוא קצר והפעם אין לי עוד שיעור, אני חייב פה לסיים את המהלך, אחרת יהיה לכם תמונה מקוטעת לחלוטין של מה מדובר. אם כן, אנחנו הפסקנו בנקודה הזאת שהג'יהאד הוא, אם כן, המלחמה הזאת היא מלחמה נצחית, שאפסור להפסקה, אתה להפסיק אותם, אתה רואים מקור אחד של סרחסי, זה המקור האחרון שיש לכם פה בדף 2 למטה, כן? תרקר קיטל מעל אל חרב לא יג'וזו. כן, במקרא, אבל חילקתי לכם להם דפים כי יש פה תיקונים, מי שיש לו את הדף הזה, כן, שחילקתי פעם שעבר, אבל לא חשוב, תראו את המקור האחרון, הפסקת הלחימה נגד אנשי המלחמה אסורה, כן? תרקה לגיטל מעל אל חרב לא יג'וזו, זאת אומרת אי אפשר להפסיק את זה, כן? זה אומר את זה, זה במבסוט של סרחסי, אחד מגדולי הפוקה, כפי שאתם רואים, המשפטנים הערבים עם הביניהם, עם ה-11 של הזרם החנפי. שוב, כל מה שאני מסביר עכשיו, זה אני רוצה, החזיר האחרון, אני רוצה להבהיר את זה. אני לא מספר עכשיו מה האידיאולוגיה של הזרמים הקיצוניים באסלאם של היום, הג'יהאדיסטים וכולי, מה שמכונה, אני יודע מה כותב בספרים שלו חסן אל-בנה, מייסד האחים המוסלמים במצרים, או סעיד כותוב בפקיסטן. אני לא מתייחס לדברים האלה עכשיו, אלא רק באסלאם הקלאסי, האסלאם כדת מתונה, זאת אומרת לגיטימית, לא בזרמים הקיצוניים. אם כן, אני חוזר לנקודה הזאת, המלחמה הזאת היא מלחמת נצח. אם כן, עד סוף כל הדורות. ועד, מה זה עד סוף כל הדורות? עד ההצלחה של התוכנית הזאת. עכשיו, המלחמה הזאת היא רובצת על האומה כחובה דתית עליונה, אבל כחובה כללית. ופה יש הבדל מאוד גדול, אולי דיבר איתכם, פרידי הררה, זה נושא שהוא מכיר אותו מקרוב, כן? הנקודה שמאוד מאוד דנים בה הרבה בקרב המוסלמים, האם הג'יהאד הוא פרד כיפאיה או פרד עין, האם מדובר בחובה כללית או בחובה פרטית. אם זה חובה כללית, רק המנהיגים מחליטים. בסופו של דבר, הם הנציגים של האומה. אם זה חובה פרטית, כל אחד יוצא הבוקר עם הסכין בתיק ועולר ושוחט. אחד הכופרים, זה חובה פרטית. עכשיו, באסלאם הקלאסי, הג'יהאד הוא חובה כללית, לא כל אחד עושה את זה. זה באמת אחד החידושים של התנועות האלו מאז האחים המוסלמים ממצרים, ואחר כך הזרמים האחרים, אני מדלג עכשיו כל האידיאולוגים של התנועות האלו האסלאמיסטיות של היום, שאומרים זה הפך לחובה פרטית, בגלל המלחמה שהכריז על האסלאם המעולם המערבי. פה, זאת נקודה שהתחלתי לדבר, אני חייב להגיד משפט על הנקודה הזאת. כמה שהג'יהאד נראה לנו, אני אומר נראה לנו כי כך הוא, אבל צריך להבין את הראייה שיש ממול, כמלחמת התקפית, אני בא לכבוש אחרים, לכבוש את העולם. בסופו של דבר, במהותו, הג'יהאד הוא מלחמה הגנתית. כל פעם הג'יהאד הוא הגנה. למה הוא הגנה? קודם כל יש לבוא סיבות היסטוריות, הרי המערב תקף את העולם המוסלמי, נכנס בעיראק עכשיו, עשה עקב וכך, אנחנו צריכים להדוף אותו. אבל זה ראייה מאוד שטחית. הג'יהאד הוא הגנתי במהותו, מפני שהוא הדרך היחידה שמביאה שלום לעולם, כפי שראינו. דר אל סלאם. ולכן מי שמתנגד לג'יהאד בסופו של דבר, הוא בסופו של דבר גורם לכך שיהיה יותר סבל לא רק למוסלמים, אלא לאנושות כולה. ולכן במהותה הג'יהאד הוא טוב, הוא מביא טוב לעולם, גם אם זה מתלווה כמו כל ניתוח קשה בבית חולים, זה מביא לשפיכות דמים מסוימת, אבל בסופו של דבר הג'יהאד מביא את השלום לעולם, הוא הרצון האלוהי שמביא טוב לאנושות, ומי שמתנגד לג'יהאד הוא מאויבי האלוהים, הוא מאויבי האדם, ולכן הג'יהאד הוא הגנתי גם אם הוא יוזמת רעים. מה? הג'יהאד מביא טוב, רק בסופו של דבר, כשהעולם יהיה מאוחד תחת חוקי האסלאם, אז ישרוד שלום, לא יהיו מלחמות, לא יהיו מחלות, לא יהיו, הכל יהיה טוב. עכשיו, מי שמתנגד לזה, הוא גורם לשפיכות דמים, למחלות, לאסונות וכו'. כי הוא מתנגד להשלטת חוקי האסלאם על העולם. ולכן הג'יהאד הוא כאילו...
כאילו כל העולם האסלאמי, ועכשיו אני בעצם מגן על זה, אני כנגד מי שמפריע לכל העולם האסלאמי.
בדיוק, אם תרצה. אוקיי, אני חוזר לנקודה עכשיו. עכשיו, מה קורה? סליחה. עכשיו, יש פה, עכשיו אני חוזר לנקודה, עכשיו שהגענו. עד עכשיו זה היה סוג של חזרה. עכשיו, מה קורה כשיש פה כניסה של צבאות דאר אל אסלאם לתוך דאר אל חרב? כן. כן. זה מה שנקרא בערבית פתח, כיבוש. כן. זה לא במקרה שהפתח נקרא פתח, מתה פתח וכולי, כן? אוקיי, יש פה כיבוש. עכשיו, בשטח הזה נכנסו צבאות המוסלמים. עכשיו, מה קורה עם האוכלוסייה המקומית שם? מה המעמדה? עכשיו, פה יש פה הבדל מהותי חשוב ביותר. אם האוכלוסייה, הם כופרים, לא רק כופרים, הם עובדי עבודה זרה, הייתי אומר, במעשים של משתחווים לפסל. עובדי עבודה זרה מהסוג, הייתי אומר, הקלאסי של אלו שמשתחווים לאלילים, לפסלים וכו'. האוכלוסייה הזאת אין לה ברירה, אלא או להתאסלם או למות בחרב. ואנשים שלהם שבויות, וכל הרכוש שלהם נלקח, ואין להם שום הגנה משום דבר. בסדר? זה מעמד של ה... כופרים עובדי אלילים, ברור? אני מדבר עכשיו שזה כיבוש, דאר אל אסלאם, הצבאות נכנסו לתוך דאר אל חרב. מה המעמד של האוכלוסייה שם? אם האוכלוסייה היא עובדי עבודה זרה, אין להם ברירה אלא למות בחרב או להתאסלם. עכשיו, אני מדלג על הפרטים, כל זה לומדים כמובן מהנביא מוחמד. ואני מוחמד והיורשים אחר כך, כי כשהיה אחרי מותו של מוחמד ב-632, הבדואים שהתאסלמו חזרו לעבודת אלילים שלהם, ואז החליפה הראשון, אבו בקר, בא במשך שנתיים עד מותו, הוא הניג מלחמת עקובה מדם נגד השבטים האלו, כן? שנקראים מלחמות הרידה, אלו שהם כאילו... הסירו מעליהם את האסלאם וחזרו לעבודת אלילים ושחט אותם בצורה מאוד מאוד קשה, ואנחנו מכירים את כל הפרטים, כל הפרטים האלו של ההתנהגות של אבו בקר כלפי השבטים האלו, הם נכנסו בספרי המשפט כדגם איך צריך לעשות לגבי הכופרים האלו. אבל אם האוכלוסייה הזאת איננה עובדי עבודה זרה, אלא הם או יהודים או נוצרים, האוכלוסייה הזאת לא נחשבת לעבודה זרה גמורה, הם כופרים באסלאם, אבל הם לא עובדי עבודה זרה, והם נקראים הל אל כיתב. יותר נכון, בלי הל. הל אל כיתב. זאת אומרת, אנשי הספר. מה? כן, תודה רבה. הם נקראים אנשי הספר. למה אנשי הספר? כן, לא. לא, לא, אני מיד לך. היהודים והנוצרים הם אנשי הספר. כן. הם על אל כיתב. למה אנשי הספר? כי לפני האסלאם, אללה ניסה להעביר את האמת המוחלטת הקיימת בקוראן. והוא פנה קודם כל ליהודים ואחר כך לנוצרים. והם קיבלו התגלות אלוהית אמיתית במקורה. צריך להבין את זה. בדרך של ספרים שנקראת התורה, התורה, התורה מצד אחד, זה כל התנ"ך בעצם, מצד היהודים, האבנגליון מצד הנוצרים. אבל אלו בסופו של דבר החטא הקדמון של היהודים והנוצרים, הוא שהם מתוך מרידה כלפי שמיה, כלפי האלוהים, כן? הם זייפו את ההתגלות שהם קיבלו. הם זייפו אותו, האישום הזה של התסניף, את הזויר וכו', זאת הזיוף של כתבי הקודש, הוא היסוד הכי חשוב לפסול את הערך של הדתות המונותאיסטיות הקודמות לאסלאם. ולכן היה צריך להביא... מה? הם זייפו את הספרים שהוא תנוצות של ההתגלות. כן. והם זייפו את הספרים האלה, כי אם היה לך התורה במקורה, כן, ולא בלי הזיוף שהיהודים הכניסו בה, הייתה מגלה ששם כתוב שמוחמד הוא הנביא וכו'. מה?
שאברהם הוא מוסלם.
ברור. שואה,
קייג' ישמעאל.
אני
חושב,
זה רק השמקה של הסיפור, או שמתחתן וכופים בכל יציאת מצרים, בכל הסיפור התנכי.
לא, לא. הם זייפו, יש הרבה דברים אמיתיים בתורה. עובדה שהקוראן חוזר על סיפורים רבים שבתורה. אבל הקוראן הוא האמת המוחלטת. כל סטייה מול הקוראן, הרי כל זה שייך, כשמוחמד, אנחנו מיד נראה את זה, כשמוחמד בא בהתחלה, הוא לא רואה את עצמו כמייסד דת חדשה. בוא נגיד ככה, הוא רואה את עצמו כנביא התנ"ך. הוא מדבר בשם כל ה... הוא מדבר לבדואים האלו, עובדי עבודה זרה, והוא מספר להם סיפורי התנ"ך. ואז באים היהודים שהיו במכה ובעיקר במדינה, ואומרים לו, אבל אתה מזייף, יש פה שינויים וכו', וזה גורם למבוכה מאוד גדולה. ובסוף השבר התשובה היא, הם זייפו, הם משקרים. ההבדל שיש בין התורה והאבנגליון, למרות שהאבנגליון הוא נחשב למין לגמרי משני לסיפור הזה, מול הקוראן, הוא בגלל שיש זיוף. האשמה הזאת של הזיוף קיימת כבר בקוראן, וקיבלה אחר כך גושפנקה. עד היום זה דבר מאוד ברור, כל מוסלמי יודע שהיהודים כן זייפו את התורה שלהם. מה? לא, ישמעאל דווקא זה נושא משני, לא כמו שחושבים. ישמעאל, אם הוא היה עקדת יצחק, עקדת ישמעאל, זה הרבה פחות חשוב ממה שחושבים. מההתחלה, אצל הטברי למשל, הם אומרים, לא, זה היה יצחק, זה לא משנה. אבל לגבי היחס של הנביא מוחמד ואצל בכלל התפיסות הבסיסיות, היה, בגלל הזיוף הזה, היה צריך לשלוח נביא אחרון, שהוא חותם הנביאים, חתים אל הנביאה, שבא להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האמת הראשונית. וזה הקוראן. ולכן לא יהיו עוד נביאים אחרי מוחמד. כי הוא יחזיר את הדבר הזה. אבל בגלל שבינתיים עובדה, שאללה פנה ליהודים ולנוצרים בדרך השכל, שלח להם ספר, זה נותן להם מעמד מיוחד, יש להם מעמד מיוחד, הם לא חייבים להתאסלם. הם יכולים להישאר תחת שלטון המוסלמים, בתנאי שהם מקבלים עליהם את מעמד הזימה. זאת אומרת, את הכפיפות לשלטונו של האסלאם. הם מקבלים עליהם להיות כפופים לשלטון המוסלמים, ו... זה מתלווה לא רק בשלטון פוליטי טוטלי, כן? אסור להם לשאת נשק, אסור להם שיהיה להם שלטון משלהם, אסור להם שיהיה להם אוטונומיה אפילו, כל אלו הם דברים אסורים, הם צריכים להיות כמו יחידים של קהילה דתית, כפופה לגמרי תחת שלטון האסלאם. והם מקבלים עליהם את דיני ההשפלה, הם צריכים להכיר, כל ההתנהגות שלהם צריכה לראות שהם נמוכים מהמוסלמים, שהם כפופים להם על זה, ולכן זה מתלווה ברשימה ארוכה של דינים שונים שהם קשורים לגובה הבתים, שהם נמוכים מהמוסלמים, ללבוש שלהם, אסור לכם ללכת ללבוש בהיר, בוודאי לא בלבוש ירוק, שהוא צבע גן עדן, צבע האסלאם, וכו'. הם צריכים להיות, כל ההתנהגות שלהם צריכה להראות כניעה למוסלמים. הכניעה הזאת היא מהותית לזימה. ויש ספרים שלמים שנקראים ספרי אחכם על זימה, חוקי הזימה, שמפחדים כל מיני מצבים, איך צריך להתנהג בצורה כזאת. היישום של האיזימה היה תמיד קיים בכל העולם המוסלמי. ההבדלים היו ביישום. יש תקופות חמורות יותר, יש תקופות קלות, יש תקופות שהמוסלמים הגזימו עד כדי כך שלמשל הם עברו על חוקי הדת של האסלאם, למשל המואחידון בצפון אפריקה ובספרד במאה ה-12, שהכריחו את היהודים והנוצרים אבל להתאסלם, הרי הם שחפו חיים כל אלו שלא התאסלמו, המואחידון, כך ש... כמו שאנחנו רואים, כמו אמרתי לכם, זה לא סיפור חדש, מה שקורה היום בדאש וכו', אבל הנקודה הזאת נחשבת לעבירה. זאת אומרת, מבחינה היסטורית ובספרי המשפט, רואים, המואחידום הגזימו, אסור היה להם לכפות את היהודים להתאסלם. אגב, זאת הסיבה שהרמב״ם ברח כידוע כשהוא עזב את ספרד וקורדובה ובסופו של דבר דרך צפון אפריקה, יש אומרים שהוא התאסלם כאילו וברח ואיגרת השמד, שהוא אומר שמותר לעשות כאילו אתה מתאסלם וכל כל הנושאים אלו, זה הרקע, זה המואחידון. עכשיו, אם כן, היישום, מה? מה? היה דו-קיום מתנאי שקיבלו, וכל, עכשיו.
תור הזהב זה כאילו היה את כל
ההכרה וכל... תור הזהב זה מיתוס, מבחינה מסוימת, שבנו אותו היסטוריונים אשכנזים במאה ה-19. לא, לא. צריך להבין למה. הם היו ההיסטוריונים כמו גרץ, היסטוריונים גדולים, יהודים, שהיה להם מאבק בתוך אירופה, ושפעלו מאוד לאמנציפציה, לשוויון זכויות ליהודים. ואז הם אמרו כל הזמן, תסתכלו, תתביישו, תראו איך היהודים התקבלו יפה בעולם המוסלמי, אתם צריכים לקבל אותנו לא פחות יפה. ולכן הם, בגלל הדבר הזה, הם דחפו קצת וזייפו בעצמם קצת יותר את הנקודה הזאת. אני אכן דוגמה מאוד פשוטה. כן, הדבר הכי אסור בזימה, זה שלטון של יהודים או נוצרים על מוסלמים. עכשיו, אין לנו דוגמה יותר מפוארת בתקופת תור הזהב מאשר שמואל הנגיד, שמואל בן נגרלה, שהוא היה משורר גדול יהודי, פוסק הלכה, פרשן גדול של התלמוד, והיה שר המלחמה של מלך גרנדה. בתקופה שכבר היו מלאכים מערים שונות וכו'. והוא נחשב ל... זה באמת אפשר לקרוא, וכולל אגב שירים שלו, יש לנו שירים בעברית מפוארת, כן? שירי שמואל הנגיד, שפה הוא מספר איך הוא נמצא רוכב על הסוס בראש צבאות מלך גרנדה נגד אויבים. כן? זה מין סוג של שילוב שיא שאפשר לדמיין איך היהודים השתלבו בזה. זה סיפור מאוד יפה. אבל הבן שלו, כן, הוא ירש את תפקידו, והוא היה פחות תקיף מאביו, ואז המוסלמים בגרנדה לקחו את ההזדמנות, והם שחטו אותו ואת כל הקהילה היהודית עד האחרון בגרנדה, מפני שזה היה בלתי נסבל שיהודים יהיה נשיא עליהם. כך שהסיפור הזה של תור הזהב הוא נכון, אם מבינים את זה ברבון מוגבל, מפני שבסופו של דבר מה שקובע זה המעמד המקובל, שהוא מעמד הדימה. עכשיו, החוקים של הדימה הם מורכבים מאוד, רחבים מאוד, קשורים לכל ההתנהגות הכללית של, של היהודים. היסוד, היסודות, הוא קודם כל העניין הזה שאני מוותר על כל שלטון הטריטוריה. זה דבר שנאמר במפורש בספרי המשפט, שהם לא ישלטו על מודור, על שטח. אז זה הדבר שהוא איסור טוטלי. כן. והם צריכים לשלם מס גולגולת מאוד ידוע, שנקרא הג'יזיה. הג'יזיה. כן, זו מילה שצריך לדעת אותו, שהוא מס גולגולת מאוד כבד, ששילמו אותם היהודים בכל אורך ההיסטוריה, עד הכיבוש הקולוניאלי במאה ה-19 של אנגליה וצרפת. בתימן עד הסוף. יש פה ספר שלם שקראתי לו מזמן, כן, על ספרי התשלום הג'יזיה בתימן עד המאה ה-20. וכו'. זה מס גולגולת שהוא מבטא גם את הכניעה. מס עובד אם אתם רוצים. והדבר השני, אם כן, חוץ מהג'יזיה, הוא הסיפור הזה של הכניעה של אנשי הדימה. מי שנקרא דימה, מי ששייך לדימה, הוא נקרא דימי. מבחינה משפטית, מדובר בסוג של פיקציה, אבל שהיא פיקציה היסטורית, מפני שיש תאריך כאילו לכל עיר ועיר, מתי הכופרים קיבלו את הדימה בתאריך כזו, בתאריך הרד, בכל עיר. כי הרי יסוד הוא כזה, שבזמן הג'יהד, מי שבא לכבוש, יש לו זכות של חיים ומוות על הנשלט. הוא בא לכבוש עליו, ולכבוש אותו. וכאילו האוכלוסייה הזאת של היהודים והנוצרים, אומרים פוס, אני נכנע, אני מבקש שלא תהרגו אותי, ואז אומרים, בסדר, אבל אתם חותמים על הסכם קנייה של הדימה. ובהסכם הזה הם מקבלים עליהם את שלטון האסלאם. הדבר הזה הוא הופך להיות תעודת הביטוח של היהודים והנוצרים. אם הם מקבלים ומיישמים את חוקי הדימה, אז הם נקראים מוגנים. זאת אומרת, אסור לפגוע בהם. אסור לפגוע בהם, אסור לפגוע ברכושם, בנשותיהם כמובן וכו', ויש להם מעמד בתנאי שהם שומרים על המעמד הנחות שלהם. אבל אם הם מורדים, למשל, על ידי זה שהם לוקחים נשק, מקימים צבא, מקימים מדינה, כן? הדבר הזה, הם למעשה מפרים את תעודת הביטוח שלהם, הם מורדים בשלטון, ואז הדם שלהם הוא מובח, הם כבר מותר, כל אחד יכול להרוג אותם, נדמה שהם מרדו, ולכן אתם יכולים לראות את זה עד היום, כל אחד שבא ובא ולשחוט יהודי וכו', זה מיין נחשב לדבר שהוא רצוי ומקובל, כי הוא עוסק ביישום חוקי הדימה. מה? ואז זה חזרה להלכה פרטית, אתה צודק בנקודה הזאת. כי זה כבר לא ג'יהד של כיבוש, אלא יישום של... אגב, זריקת האבנים. אגב, יש חובה מאוד מעניינת, קודם כל דבר אחד, יש חדיס מאוד מפורסם של בשם מוחמד, של הנביא מוחמד, שמסכם את כל כללי הדימה במשפט אחד. בכל מקום, אני כותב לכם בעברית, אל אסלאם יעלו ולא יועלה. זאת אומרת, בכל מקום האסלאם יהיה למעלה ואף אחד אף פעם לא למטה. זאת אומרת, הוא לא יהיה אף אחד שהוא למעלה מהם. וזה כולל כל ההתנהגות הכללית. זאת אומרת, כולל איך מוסלם או דימי פוגש מוסלם ברחוב, הוא צריך להראות לו איזה קנייה. יש מקומות שאסרו עליהם ללכת עם נעליים, יש מקומות שאם מוסלמים הולך על סוס, אז מותר לו ללכת על חמור, אם הם הולכים על חמור, צריך ללכת ברגל, לרדת מהחמור שלו. כל הדבר הזה צריך להראות קנייה. אגב, הדברים כתובים פירוש, הנה, בוא נלמד פסוק בקוראן בעין משפטית, בסעיף 7 של הפרק ב' של הג'יהד, עמוד 2, לא, סעיף 8, סליחה. הפסוק האחרון לפני הפרק שנקרא משפט מוסלמי. ילחמו באנשים. כן, עכשיו תתקנו, כתוב, מה כתוב לכם אשר? מה כתוב בחוברת?
זה בחוברת בעמוד 11 סורת 9.
כן, מה כתוב שם? ילחמו באנשים, מה כתוב? תקנו כבר, בסדר. אשר אינם מאמינים באלוהים ולא ביום האחרון ואינם מקדשים את אשר קידשו אלוהים ושליחו. זה הג'יהד אופן כללי. כן? הילחמו בכופרים. ואינם מחזיקים לדת האמת. עכשיו, פתאום באמצע הפסוק יש מומין שינוי. אלה בהם אשר ניתן להם הספר, זה אנשי הספר, אתם תילחמו בהם עד אשר ישלמו את הג'יזיה במו ידיהן, עני הדין, בעודם מושפלים, והם סרירונה, והם מושפלים, והם קטנים. זאת אומרת, וזה המסגרת מהפסוק הזה, שנכתבו ספרי משפט שלמים מסביב לפסוק הזה. עכשיו, יש חובה על המוסלמים ליישם את הדימה כלפי הכופרים. מה זאת אומרת? המוסלמים צריכים ליישם את זה. מה הם צריכים ליישם את זה? יש מצד אחד השלטון, צריך להראות שהוא באמת לא... שהוא משאיר את הדימים במעמד שלהם. אבל כל מוסלים צריך לדאוג לכך שהיהודי, במקרה שלנו, הנוצרים, יקיים את ההשפלה הזאת. ואיך הוא עושה את זה? על ידי זה, זה עוד פסוק שכתוב בקוראן, שיטילו מורא בלב הכופרים. מה זה עושה מורא? שאתה בא על ידו, ואתה עושה ככה, ואז היהודי עושה. התנועה הזאת היא לא, היא תנועה מהותית ביותר. היא תנועה מהותית ביותר, זאת אומרת, ואז איך עושים את זה? אז כל הזמן אתה עושה ככה. סיפר לי יום טוב אסיס, פרופסור יום טוב אסיס, זכרונו לברכה, לא אחיו, סליחה, חיים אסיס, סיפר לי את זה, שכשהוא היה קטן בדמשק, לפני הקמת המדינה, כן, הוא היה הולך בית הספר עם הילקוט שלו, וכשהוא עבר על יד השכונה המוסלמית שמה, תמיד הם שמים שני אחים, שמים את הילקוט ככה. למה? כי זרקו עליהם אבנים. זה לפני הקמת המדינה, לפני אינטיפאדה. מה זורקים אבנים על יהודים? כי צריך להטיל בהם מורה. הם צריכים לזכור כל רגע מי אתה. הם צריכים לפעד. ומישהו כתב, שאני מאוד מעריך אותו, היום אחד שחי ממוצא מרוקאי שככה חי בצרפת, פרופסור דניאל סיבוני, אז הוא כתב מאמר בזמן המלחמה האחרונה בעזה, הוא אומר, למה הם כל הזמן ממשיכים עם הטילים האלה? הרי רואים שיש לנו כיפת ברזל, זה לא עוזר, מה היא עושה? אז עוד פעם, יעשו עוד אלפי טילים, בסופו של דבר הם לא ישיגו שום דבר, טעות. הם משיגים דבר מאוד גדול. כי בזמן שיש טילים, אז כל אחד רץ להסתתר בפינה. תתפוס בחסה. המעשה הזה, הוא עושה ככה, הוא מקיים את הדימה. ובסוף המלחמה הכריז חמאס, בצגר רב, תדעו לכם, אתם חוזרים לבתיכם אזור עוטף עזה. אתם זוכרים את ההכרזה הזאת של חמאס? לא בגלל שממשלת ישראל אומרת להם תחזרו. בגלל שאנחנו אומרים לכם, אתם יכולים עכשיו לחזור. זאת אומרת, מדובר פה מבחינה של קיום יסוד דתי חשוב יותר. אתם חוזרים למעמד שלכם, ואנחנו קובעים לכם מה צריך להיות, מה עמדכם. עכשיו, זה נקרא מערכת הזימה, עכשיו, אגב, עוד דוגמה אקטואלית ביותר, שאיך הזוועות המפלציות של דאעש הם ייסוד מדויק של המשפט המוסלמי הקלאסי, שכשצבא החליפה האסלאמית בצפון עיראק, דאעש המפורסם, הגיע לצפון עיראק, אתם יודעים שכמעט באותו שבוע היה להם, הם כבשו שני סוגים של אוכלוסייה. היו שם היזידים, כן, והנוצרים. עכשיו, ההתנהגות שלהם כלפי היזידים והנוצרים הייתה שונה לחלוטין. את היזידים שנחשבים מבחינתם לעובדי עבודה זרה, והנוצרים, הם שחטו בקברות אחים גדולים מאוד. אמרו להם, או שאתם מתאסלמים או שהם שחטו, ושחטו אותם. ולקחו את האנשים שלהם, הילדים הזה, לעבדים. ומכרו אותם בשוק, כי ידוע, אתם כולם עקפתם אחרי הסיפור הזה. זה היה ממד. לגבי הנוצרים, שונה. הם פרסמו קרוז, שראיתי אותו בערבית, שמה? פרסמו בקרוז, אמרו, אתם נוצרים, שלושה אפשרויות. או שאתם מתאסלמים, או שאתם מקבלים את הדימה, וגם נעשה חסד נוסף, שמראה כמה הם רוחבי לב, כי הם לא חייבים לעשות את זה, אנחנו גם מאפשרים לכם לברוח אם אתם רוצים. הם לא חייבים לעשות את זה. אז זה מראה שלא רק שהם קיימו, אנשי דאעש, את יסודות המשפט המוסלמי הקלאסי, אלא שהם גם פעלו, אפשר להגיד, ברוחב לב יתר. כן, אתה צודק, אני רוצה... כן, אז עכשיו, אתה צודק, אני מי הזה, אני רואה שני משפטים לחזור ולסיים את סיפור הג'יהאד. הג'יהאד, אם כן, הוא מלחמת נצח. עכשיו, מתי אפשר להפסיק אותו? מתי מותר להפסיק אותו? גם זה קיים. כי בניגוד, עכשיו פה צריך להבין משפט אחד מאוד חשוב. מול או בניגוד לתיאוריה הגדולה הזאת, שהיא מאוד ישימה, כן? אבל יש גם יסוד מאוד מעשי באסלאם, שהוא קשור לנתונים מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. כן? ואז זה נקרא מוגבלויות הכוח. זאת אומרת שהמלחמה היא נצח עד שאתה רואה שאתה לא יכול. מי שנמצא למשל, אם הצבאות המוסלמים לא מצליחים לכבוש, והם נוחלים תבוסה על גבי תבוסה, כן? אז פה אין חובה להתאבד באסלאם. הג'יהאד אמנם הוא חובה, הוא הסבילאללה, היא החובה הדתית העליונה, אבל אין מצווה להתאבד. האיסור אפילו להתאבד, כן? אתם יודעים שאף פעם לא קוראים למתאבדים מונתחירים, מתאבדים, זה איסור באסלאם. הם נקראים מוג'הידים. הם בג'יהאד או שהידים, אבל הם לא עושים איסור זה כחלק מהקרב. אבל אם אתה רואה שאתה לא יכול, אז אתה מותר לך לעשות הפסקת אש שנקראת כידוע הודנה. ההודנה הזאת היא יסוד מוסלמי חשוב, שמותר לך לעשות הפסקת אש עם הכופרים, אם אתה נמצא במצב של דוף, של חולשה. אתה לא יכול נגדו. עכשיו, ההודנה הזאת היא מותרת, כמובן, כמה שאפשר מוגבלת בזמן, ואם אתה לא יכול להגביל אותה בזמן, הכל פנים, אתה צריך להסתכל מתי היא אמיתית או לא. זאת אומרת, כל זמן שאתה במצב של חולשה, אתה יכול לקיים אותה. אם אתה חתמת על הודנה, והתהפכו היוצרות, ופתאום אתה הפך להיות חזק, מסיבות היסטוריות אלו אחרות, אתה חייב להפר את ההסכם ולהמשיך בהודנה, בג'יהאד. הדבר הזה כתוב שחור אגבי לבן בספרי המשפט, צריך למצוא, צריך למצוא איזה עילה לעשות זה, אבל צריך לחזור לג'יהאד, וכידוע, זה, למדו את זה מהסיפור הזה של חודייביה, כשמוחמד בשלב מסוים עשה הסכם עם בני קורייש, והוא כאילו ויתר, ומיד אחר כך שהוא ראה שהוא יכול, אז הוא הפר את החוזה וכבש מחדש את כבש את מכה של הכופרים, שעדיין הייתה מלחמה נגדו, ולומדים ממנו לא רק את היכולת, אלא החובה להפר הסכמים, אם אתה נמצא במצב של יכולת. הדבר הזה הוא יסוד מאוד גדול ואקטואלי, אני לא רוצה להרחיב על זה יותר על העמידה. תקחו, אני, אגב, בכלל אני ממליץ מאוד לכם לקחו את הספר בעברית של פרידי הררה, שנקרא ג'יהאד, ראיתם אותו? ספר מאוד מעניין שהוא מפרט את כל הדברים האלה, והדברים, של פרידי הררה, של אפרים הררה, של אפרים הררה, שהיה פה שבוע. עכשיו, אני רוצה, הוא צודק, אלעד, אני רוצה לחזור לנקודה בסיסית. מה יכולה להיות התשובה לדבר הזה? התשובה לתפיסת העולם הרחבה הכוללת שדיברנו עכשיו. מה? הסיפור של המערב זה פרשות, אני לא רוצה לנגוע בזה. הוא מכיר ולא מכיר. הם כבר במצב היום שגם הכרה לא עוזרת להם. מרוב שהם... שהם משוחדים מכל מבחינות. עכשיו, לכאורה, אנחנו, מדינת ישראל, נמצאים במצב הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת, לא רק שאנחנו חלק מאנשי הדימה שמרדו באסלאם, והקמנו מדינה, והקמנו צבא, והקמנו משטרה, כן, שאלו הם דברים שהם נגועים במהותם בחוסר לגיטימיות, אלא אנחנו אותם היהודים שהקוראן כילל אותם וקמו נגד הנביא מוחמד והכל. לכן נראה לנו שאנחנו נמצאים במצב יותר גרוע מהעולם המערבי, שנמצא גם כן כיעד, אפשר להגיד, לג'יהאד, אבל האמת היא לא כל כך פשוטה כמו שזה נראה. ופה צריך לחזור לדברים בסיסיים האסלאם, ואני חוזר לזה בזמן הקצר עומד ברשותי. אמרתי לכם שבתחילת דחקו, מוחמד לא רואה את עצמו כמייסד דת חדשה בדיוק, אלא הוא בא בסופו של דבר, איפה הוא למד כל פסוקי הקוראן, מאיפה הוא למד התורה, מאיפה הוא למד כל סיפורי יציאת מצרים ויוסף הצדיק וכל הדברים אלו שנמצאים בקוראן. איפה הוא למד כל זה? זה פרשנות די אפופת מסתורין. המוסלמים אומרים, המלאך גבריאל גילה לו את כל הדברים האלה. מבחינה היסטורית אנחנו יכולים לחשוב שהיה כנראה מישהו, היו קשרים עם הקהילה היהודית, מי הייתה הדמות הזאת שהוא מזכיר שם, שמלמד אותו בלילות. נכתבו ספרים על הנושא הזה, אני לא רוצה להרחיב. עובדה שהקוראן מלא מלא בסיפורי התנ"ך. הוא מלא בסיפורי התנ"ך, עד כדי, וזה גם מסביר את המעמד המיוחד שלנו כיהודים. אני כל הזמן מזכיר שילד אחד באפגניסטן, הוא לא יודע, הוא מתחיל ללמוד, הוא לא יודע שום דבר מי זה העיר הבירה, קבול, הוא לא יודע מי זה באפגניסטן, הוא לא יודע שום דבר, אבל דבר שהוא כבר יודע מגיל 5-6 שהוא מתחיל ללמוד, שאללה בחר בבני ישראל, עשה מהם עם שהוא בחר בהם, כשירדו ממצרים, הוא הוציא אותם ממצרים במכות נגד פרעו, אני לא אומר 10 מכות, כי בקוראן יש 8 מכות, אבל לא משנה, עשה מכות נגד מצרים, הוציא את עם ישראל ממצרים, נתן להם את התורה בהר סיני, והכניס אותם לארץ ישראל. כל הדברים האלו, זה דברים שהולכים ונמצאים לא רק פעם אחת, אלא בהרבה הרבה מקומות בקוראן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב מאוד מיוחד. עכשיו, לא רק זה, יש נקודה שהיא חשובה מאוד, שהיא נקודה שקשורה לארץ ישראל. אני מבקש שתפתחו את המקור הראשון שבחוברת שלכם או בדפים האלה. כן, לא, אבל זה אותו סדר. עכשיו אנחנו נתחיל מן ההתחלה. היחס לבני ישראל, אתם רואים? כן. אוי בני ישראל. כן. כולם רואים את זה? זכרו את, אני קורא עכשיו את הקוראן, כן? זכרו את החסד אשר נתתי לכם במרומי אתכם מכל שוכני העולמים. אני תמיד אומר ואני חוזר, כל התרגומים הם חבריים לעומת התוקף של הערבית המקורית, כן. כתוב בערבית שמה, לא מרוממי אתכם מכל שוכני העולמים, אלא כתוב ששמתי אתכם פאוק אל-עלמים, שמתי אתכם מעל כל העולמות. זאת אומרת, היחס לבני ישראל זה בקוראן, כעם שהוא מעל העולמות בכלל. אנחנו עוסקים פה בבחירה של עם ישראל כעם הנבחר, בצורה קיצונית ביותר, מופיעה בקוראן במילים האלה. וכמה פעמים, הביטוי הזה, שוב, אני מדגיש, לא מקרה אחד, אלא ביטוי שחוזר כמה פעמים, ותראה לכם רק מקור אחד. וכמובן, הפסוק השני, משה אמר לבני עמו, אתם רואים? בני עמי, זכרו את החסד אשר נתן לכם האלוהים, בהקימו בכם נביאים ובעשותו אתכם למלכים. כן, אללה נתן לבני ישראל מה שהוא לא נתן לאף אחד. מה הוא נתן להם? נביאים ומלכים. מה זה נביאים? מה זה מלכים? אני שואל אתכם. מה זה נביאים? מה זה מלכים? עכשיו, אני מבין, נביאים אפשר להבין, שיש דבר מיוחד לבני ישראל, שאת ההתגלות האלוהית בתנ"ך, זה הנביאים. אבל מלכים, מה היה חסר עם מלכים חצי ערב, באותה תקופה, היו מלכים, כל הזמן היו מלכים ערבים או אחרים. מה מיוחד בבני ישראל במלכים? מה הם המלכים האלה? לא, לא מלכי העולם. אלא זה מלכי בית דוד. זאת אומרת, היסוד המשיחי. מדובר במלך שבא לקיים מלכות מיוחדת בעולם הזה. זה לא סתם מלכים. אם כן, הוא נתן לכם מה שהוא לא נתן לאף אחד מן האומות. אללה. כן? ובנותנו לכם את אשר לא נתן לאיש משוכני עולמים. בין העמים, מה הוא נתן? מהו הדבר שהוא נתן, שהוא לא נתן לאף אחד? אז עכשיו יש כאילו התעודה, הדבר המעשי שהוא ביטוי של הקניין של הבחירה האלוהית הזאת בעם ישראל. בין העמים, היכנסו אל הארץ הקדושה, אשר כתב לכם אלוהים, ואל תסוקו אחור, פן תלכו לעבדון. כן, כן, ושוב, הערבית חזק יותר, ותחול לארד אל מוקדסה, לתי כתבה לה לקום. שאללה כתב לכם. לא, מה זה כתב לכם? כתב לכם בערבית זה חזק ביותר, מפני שלא היו כותבים, הכתב היה נדיר בחצי ערב, והיו כותבים או שירים מיוחדים, ואפילו לא חוזים. חוזים היו בעל פה. כשאומרים כתב, זה אומר דבר שהוא חרוט בשיש. איך אומרים בערבית עד היום משהו שהוא גזרה אלוהית, שאין מה לעשות נגדו? לא גזרת הכתוב, אבל איך אומרים? מכתוב. זה מכתוב, זה כתוב. אללה כתב אותו. אז ארץ ישראל, בקוראן אני עכשיו, מכתוב לבני ישראל. ויתר על כן, תכף מה זה ארץ ישראל? אז זה בוודאי תל אביב והירקון כגבול, לא בדיוק, יש לנו כאן גבולות הארץ. הנחלנו לבני העם, תראו את הפסוק הבא, שנרדפו אז כשיצאו מצרים, את מזרחה ומערבה של הארץ אשר נתנו ברכתנו בה. כן, מה זה מזרחה ומערבה? תקראו את הפרשנות של הקוראן הקלאסית מאז מימי הביניים. תפתחו מקראות גדולות של הקוראן, וכולם מפרשים, מזרחה ומערבה לירדן. זאת אומרת, אלו הן גבולות הארץ לפי הקוראן.
אבל זה יכול להיות תיאור, אני חושב שזה באמת בהקשר הזה, גם תיאור של ההתרחשות. כי הרי בסוף זה מה שניתן לעם ישראל אז. לא בכך אומר שזה...
מיד אני אגיע לנקודה הזאת. אתה צודק. כן, זאת כגמול אשר וכו'. עכשיו, אבל שני דברים. קודם כל, אתה צודק. אפשר להגיד, זה היה, אבל אחר כך מן ישראל לא התנהגו יפה, ועלה ביטל את הבחירה שלו. אבל, תזכרו מה שאמרתי לכם מן ההתחלה. פסוקי הקוראן זה לא איזה סיפור או מאמר שמישהו כותב. אלו הם דברי אללה. אני מזכיר לכם שאמרתי לכם בקודמת, כשאללה מצטט, כשהמוסלמים מצטטים פסוק, אומרים, קאל אללה הוא תעלה. אללה אומר בקוראן. אללה. עכשיו, היה צריך להיות, אם רוצים לבטל את הדבר הזה, היו צריך להיות פסוק שאומר, אני עכשיו מבטל את הקניין הזה של ארץ ישראל היהודים. ואין פסוק כזה. זה נכון שיש אחר כך פסוקים שמקללים את היהודים, כי הדבר הזה כתוב, שהתרחש בשלב בתקופתו של מוחמד. בהתחלה הוא פנה ליהודים, והוא התחנן מהם, אתם יהודים, אתם הרי בעלי המומחיות להתגלות האלוהית, תגידו לכל הכופרים האלו שלא מאמינים בי, הבדואים האלו, כמה שאני רק אומר, מה שכתוב בתורה, אני לא אומר דברים אחרים, יש רק אל אחד וכולי, הוא ברא את העולם. אז תגידו להם, והיהודים, ובעיקר, כן, אין לי זמן עכשיו, תראו בעצמכם איך מוחמד מתחנן אל היהודים, תכירו שאני נביא. תגידו שלהם שאני נביא, והיהודים לא הכירו בזה, ואז בסופו של דבר מוחמד שינה את אורו, אפשר להגיד, והתחיל לקלל אותם, הזכיר להם את אבונותיהם, הרקתם את הנביאים, הקמתם את עגל הזהב, חיללתם את השבת, וכתוצאה מכך, אללה עשה מכם קופים וחזירים, בעקבות חילול השבת. כל זה כתוב בקוראן, אבל הוא מזכיר את זה, בסופו של דבר צריך להילחם נגדכם ולהרוג אתכם. וזה היסוד שמזין את כל הספרות העוינת, האיומה, שמצדיקה כל טבח וכל מעשה נורא נגד היהודים, הכל טוב. כן, לא במקרה אתם חושבים שאם אחרי מעשה ארנוף או רצח משפחת פוגל שבאים ושוחטים ילדים ובני אדם שמתפעלים, כולם 80% מתלהבים מהדבר הזה, זה לא סתם, אלא היסודות הם נטועים, גם לא רק בספרות המשפטית כפי שהסברתי, האופי הבלתי לגיטימי לחלוטין של הישות הציונית, אלא גם כל הספרות העוינת עד היום שמאוד מאוד מאוד תוססת ורותחת נגד היהודים. אבל מבחינה אמונית יש להם בעיה, כי הפסוקים האלו נאמרו בקוראן ואין דבר שמבטל אותה. למה אני אומר אין דבר שמבטל? כי ניסו להגיד בתקופה האחרונה ש... יש לנו כלל בקוראן שנקרא נסח ומנסוך. זאת אומרת ששני פסוקים סותרים אחד את השני, אז המאוחר קובע מהי ההלכה. יש לנו הרבה דוגמאות בדיני ירושה, למשל יש הבדלים בפסוקים מסוימים, ואז קובעים ההלכה לפי הפסוק האחרון. יש קיים ביהדות משהו דומה, הלכה כבתך, הדבר, אז פה זה הפסוק האחרון. אבל זה מאוד יפה, אבל... אין לנו פסוק שמבטל את הקניין המוחלט הזה לבני ישראל. ולכן יש למוסלמים היום בעיה קשה ביותר עם הפסוקים האלו בקוראן. במשך 2000 שנה, 1400 שנה של שלטון האסלאם, לא הייתה שאלה. למה לא הייתה שאלה?
לא היינו פה.
לא רק זה, אל תשכחו דבר חשוב ביותר, להבין את הזעזוע שמהווה הקמת מדינת ישראל לגבי עולם המוסלמי. כשהאסלאם נולד, עם ישראל בגלות כבר 500 שנה. זאת אומרת, המציאות הזאת של עם ישראל בארצו היא מציאות שלא קיימת יותר, או היו שעריות הקהילות בדרום החברון, דברים כאלה, אבל לא הייתה ממש שלטון, ודאי שלא היה שלטון, ממלכה יהודית בארץ ישראל. הדבר הזה גרם לכך, שהמציאות ההיסטורית המתוארת בקוראן, שאלה נתן לבני ישראל והכניס אותם, היא נדחקה אל מין עולם דמיוני של סיפורי התנ״ך הקודמים, שאין להם אחיזה ביסוד המציאות. כי בשביל המוסלמים, העולם, לא רק שהמשפט הוא קיים רק בתוך דר אל-אסלאם, אלא ההיסטוריה קיימת רק עם הופעת האסלאם. כל מה שקורה לפני האסלאם, זה סיפורים דמיוניים. זה לא במקרה שיש כל כך מעט מחקר, למשל בכל האוניברסיטאות בעולם מוסלמי, על חקר יוון ורומא או תולדות אחרים. כמעט לא עושים. פעם אמר לי פרופסור סיוון שהוא בדק רשימת הדוקטורטים באוניברסיטאות במצרים, ואין כמעט מי שעוסק בדברים האלו. זה משונה, אוניברסיטאות גדולות שלהם חוג למדעי ההיסטוריה והרוח וכו'. לא עוסקים בזה כי קודם כל זה מחוץ לעולם המוסלמי, וגם מה שלפני האסלאם זה סיפורים, זה דמיונות. העולם, המציאות מתחילה עם האסלאם. עכשיו, הסיפורים של בני ישראל נדחקו, אפשר להגיד, בתקופה שלפני האסלאם, וזה נראה להם משהו דמיוני, ולכן לא מתעסקים בזה. והמפרשים של הקוראן, במשך כל תקופת האסלאם, אתה קוראים את המפרשים של הקלאסים על הפסוקים אלו, אין להם שום בעיה להגיד שאללה הוציא את בני ישראל, ונתן להם את ארץ ישראל, וגבולות הארץ זה בלעד השם, זאת אומרת, ארץ ישראל הגדולה, וכו'. לא רק זה. יש גם, וזה קצת עונה לשאלה שלך, אלעד, חוץ מהבעיית הקודם, יש לנו פסוק משונה בקוראן. למה אני אומר משונה? מפני שזה הפסוק היחיד כמעט שמדבר עתידנות. הערו כבר שיש משהו משונה, שמוחמד הוא אמנם גדול הנביאים, הוא אחרון הנביאים, אבל אין שום נבואה עתידנית בקוראן. מה יהיה באחרית הימים? לא מתעסקים בזה בקוראן. חוץ ממקום אחד. זה הפסוק הרביעי פה. כן, אחרי שבני ישראל יוצאים, אחרי פרעה אמרנו לבני ישראל, שבו בארץ, וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית הימים, כן, המילה היא שעה בערבית, שעה זה מילה קוד להתרחשויות באחרית הימים, נקבץ את פזוריכם, נביא אתכם, כי המילה היא לא פזורים, בערבית אומרת לפיפן, כמו ליפה, כמו חוטים מעורבבים, שאתם תהיו עם מעורבב מעמים שונים, ואני אחזיר אתכם לארץ באחרית הימים. יש, אני ראיתי מישהו הריאלי לא מזמן, יש מפרש מוסלים מלבנון, כתב לא מזמן פירוש על הקוראן, והוא כותב על זה, כנראה הכוונה למדינת ישראל של היום. זה, כן, עכשיו. לא, זה לא פלאצ'י, זה מוסלים שייך וזה, כן. שום דבר. אתם צריכים להבין, בניגוד למה שחושבים, אלו שאומרים, ויש כאלו, גם בירדן, לא מזמן היה שייח עדנן משהו, שייח נראה כמו חמאסניק כזה, הוא אומר הפלסטינאים, מה אתם משקרים כל הזמן, הם לא מוזכר פלסטינאים בקוראן, לעומת זאת, כתוב שהארץ הזה נתן לבני ישראל, זה לא שלכם, תצאו מפה בכלל. הוא אומר, אף אחד לא נוגע בו, למה? כי הוא מתבסס על פסוקי הקוראן. הוא לא כופר, הוא מדבר על דברים שכולם יודעים. וגם השייח פלאצי שהזכרת ואחרים, ויש מוסלמים, או שיש, שלא רק שיש להם בעיה, אלא הם אומרים כמו השייח פלאצי, רגע, אנחנו מוסלמים, הכוונה מקבלים עלינו את העול, אסלאם, זה קנייה. אז זה רק שזה נוח לנו מבחינה פוליטית, אבל אם זה מנוגד את האינטרסים שלנו, אז זה כבר לא קיים. הרי הפסוקים בקוראן מפורשים שהארץ הזאת ניתנה לבני ישראל. אז צריכים להכיר שהארץ הזאת נשארה לבני ישראל. ולכן בגלל הבעיה הזאת, בסופו של דבר, המוסלמים היום, ובעיקר הפלסטינאים, שהם כמובן בראש החץ של הנושא הזה, היו צריכים למצוא תשובה אחרת לגמרי לגבי פסוקי הקוראן האלה. והתשובה הזאת היא כזאת חשובה שמלמדים אותה מבתי ספר כבר בכיתות הנמוכות. מהי התשובה? זה נכון שאללה נתן את הארץ לבני ישראל. הרי זה כתוב בקוראן, אי אפשר להכחיש את זה. כן. אבל, לא, אבל אתם לא בני ישראל. היהודים הם לא בני ישראל. הבני ישראל שמדובר בקוראן, עלמו ונעלמו במהלך ההיסטוריה, וקם איזה קאט בגלות של אנשים שהקימו דת חדשה והתייחסים לבני ישראל, אבל אין להם שום המשכיות אתנית להם. זה עם אחר. לכן היהודים הם לא בני ישראל. עכשיו, החולשה הגדולה הזאת של הטיעון הזה, מהי החולשה הגדולה? שלא, שמעולם לא העלו את הנושא הזה. אף אחד במהלך מאות בשנים של הפרשנות של הקוראן, מישהו אמר שהיהודים הם לא בני ישראל. ההפך, כל הזמן אמרו, היהודים הם בני ישראל. ועל זה, על בני ישראל נאמר ככה, והם היהודים, גם כשרצו לתקוף את היהודים, עד היום אגב, כשרוצים לתקוף את היהודים, בני ישראל הם קימו את העגל, הזהב, כמו שהם עשו אז, והם משתחווים לפסל, והם הרגו את הנביאים, והם מרדו באללה, וכו' וכו'. כן. מה? ניסו להרוג את מוחמד, אבל זה עוד נגיד, לא בני ישראל. אבל אף אחד לא עשו את החלוקה הזאת בין יהודים לישראל. ההפך, בכל הפרשנות של הקוראן, במהלך כל הדורות, היהודים הם הצאצאים של בני ישראל. היום הם מעלים את הטיעון הזה, שהוא טיעון חדש, שהוא טיעון אגב, שאומצא לא על ידי מוסלמים, אלא על ידי נוצרים, כי אנחנו נראה שגם לנוצרים יש בעיה עם הרצף ההיסטורי של היהודים מבני ישראל, מהתנך. ואז אחד התשובות, הם אמרו, כן, אבל זה דת חדשה, ועובדה שאתם יהודים, הם אומרים שבני ישראל, אבל אתם רואים יהודי מרוקאי דומה למרוקאי, פולני לפולני, ועכשיו רוצה להגיד שגם אתיופי הוא בכלל יהודי בני ישראל וכו'. אנחנו יודעים שהכל שקר, כי הם לא צאצאים של בני ישראל. ולכן השאלה הגדולה, צריך להבין מזה, מה, ופה אני מסיים, מה אנחנו יכולים להגיד להם ומה אנחנו אומרים להם? כי פה זאת נקודה שהיא חשובה ביותר. התוצאה המעשית, אני מסכם מאוד, של כל מה שלמנו עכשיו, שהג'יהאד הוא דבר חמור ביותר. כן, זה לא דבר שאפשר להסתדר איתו. הדבר החשוב ביותר שהמסקנה היא כזאת. הדבר ראשון, מול הג'יהאד אתה צריך להיות מוכן מבחינה מלחמתית. כל הזמן, החלום הזה, שעד מתי נאכל חרב, בוא נקים חברה כמו שוודיה, שוודיה של פעם, כי כבר היום זה כבר השתנה, אבל שנחיה ונעשה פיתוח טכנולוגי רפואי לעולם כולו, ונחיה במין גן עדן של טיפשים, זה דבר, לא רק שזה משהו דמיוני, זה חמור ביותר. מול מציאות שהעולם חי מסביבך עם היסודות האידיאולוגיים האלו, אתה חייב להיות כל הזמן דרוך. אתה לא יכול להקל שום דבר מבחינת הביטחון הלאומי, הצבא וכו' וכו'. וההפך, לא, גם אם שחותם, עכשיו, יותר מזה, אין לך דבר שהוא כל כך חמור מבחינת היחס לג'יהאד, ממה שאמר הנשיא אובמה, ושחוזרים, אנחנו עדונים כמו מנטרה, צריך לדעת לקחת סיכונים למען השלום. למה זה כל כך חמור? מפני שמה זה אומר לקחת סיכונים משהו? זאת אומרת, אתה אומנם נחלש מבחינה ביטחונית, שליטה על שטח, צבא וכו', לעומת זאת אתה מקווה שתזכה בשלום. אבל כשאתה נחלש מבחינה ביטחונית, מה קורה ממול? לא רק שהוא מתגבר, גם מי שהרגיש שהוא פטור מג'יהאד, הוא חוזר להיות חייב בג'יהאד. זאת הנקודה. זאת אומרת, הנאום הזה, הדיבור הזה, השיח הזה, שתיקח סיכונים למען השלום, זה אומר, תכניס עכשיו מלחמה יותר קשה ממה שהיה. זה קשה לנו לתפוס את זה, אבל זאת עושה מיידית. כי הדבר היחיד שמשחרר את המוסלמים, לא מדבר על הכופרים, מה שמשחרר את המוסלמים מעול החובת הג'יהאד, זה העובדה שהוא לא יכול. אם אתה לא יכול, אתה פטור. זמנית, אבל אתה פטור. ואז אתה יכול לעשות מה שהמוסלמים בסופו של דבר, כמו כל מיני אדם רוצים. זאת אומרת, לגדל ילדים, לעסוק בלימודים, לפתח מקולת שפועלת והתעשייה. אז אתה יכול להתעסק בדברים האלה. אבל אם אתה נמצא במצב שאתה חייב, שאתה יכול, ובמקום לעשות בג'יהאד אתה עוסק בענייני העולם הזה, אתה כופר, אתה מורד באללה. ואתה בסופו של דבר תגיע לאש הגיהנם. זאת אומרת שהג'יהאד היא חובה שרובצת עליך. ומה ששם אותך במצב של חובת הג'יהאד, זה החולשה של הכופרים. כשאני אומר, תיקחו סיכונים למען השלום, אתה אומר בעצם, בלי משים, נגיד בלי משים, אתה בעצם מכין, לא רק משים, מדליק אש הג'יהאד נגדך. הנקודה השנייה...
אולי משפט לסיכום גם
כן, החלק השני, זה מאוד יפה וזה מאוד חשוב והכרחי שאתה עומד מול הג'יהאד מבחינה מעשית צבאית, אבל זה מעולם לא מספיק. אתה חייב לנגוע בנקודה שהיא נקודה עקרונית דתית מול האסלאם. וכשאתה מדבר מול העולם המוסלמי, הדבר היחיד שנשמע, שהוא הדבר שהם שומעים אותו, זה מה אללה רוצה באמת. אתה צריך להבין, אתה לא מדבר עכשיו מול שוויצרים או וכו', אלא אתה צריך לדבר במונחים שהם מונחים דתיים, שתואב את זה או לא. גם אם גדלת בקיבוץ של הייחוד המאוחד, אתה צריך להבין שאתה נמצא בסביבה שמה שהיא שומעת זה לשון דתית. ומה שאתה יכול להגיד זה, אם כבר אתה חייב להגיד את זה, שאתם יודעים שאללה נתן לנו את הארץ הזאת. מי שמסוגל להגיד דבר כזה, וכמובן זה מתלווה מהמון בעיות, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות, אנחנו יש עצמנו חילונים ודתיים ולכולם שומעים את זה, אבל צריך להבין שאנחנו לא נמצאים בחלל ריק. אנחנו נמצאים בעולם שמקשיב לנו כל הזמן. אני כל הזמן מצטט מה שאמר לי פעם לפני הרבה שנים מישהו בשייח אחד, כשבתקופתו של שולמית אלוני, עליה השלום, זיכרונה לברכה, כשהיא אמרה פעם על קבר, על מערת המכפלה, שמעט, זה בכלל לא קבר אבות, זה קבר של שייח, כך היא אמרה, ואנחנו מזה עושים מזה עבודה זרה. כל מה שאנחנו עוסקים זה תמיד עבודה זרה לגבי השטר וירושלים והכותל וכל זה. אבל, ואז אמר לי את השייח הזה, אומר, אתם רואים שזה לא שלכם, זה אתם לא בני ישראל. כי איפה ראית את הנכד שיורק על הקבר של הסבא שלו? זאת אומרת, אנחנו עכשיו, שולמית אלוני לא חשבה על הדבר הזה, כי היא חיה בעולמה שלה, שהוא עולם של האורות שהתפתחו בגרמניה, במקומות אחרים, והיא לא מבינה עם מי אנחנו. אנחנו חייבים לדעת איזה שיח אנחנו מקיימים מול העולם המוסלמי. ולכן הזהות היהודית והדיבור שלנו לגבי הנקודה הזאת, וההדגשה הזאת, היא חשובה ביותר לגבי השיח מול העולם המוסלמי. ואתה צריך להגיד את הדברים האלו. וזה נראה לנו, לכאורה כשאתה אומר את הדברים האלו, הם מזדעקים, מיה, אתם עושים מזה סכסור דתי וכו', כאילו זה לא סכסור דתי. הם מזדעקים מפני שאתה נוגע בנקודת התוכפה האמיתית ביותר. ואני מסיים בזה שאני משוכנע שיהיה שלום, ביום שיבוא שלום, הוא לא יבוא דרך ההסכמים שמנסים לעשות, שאו הם מביאים ג'יהאד יותר קשה, או שהם לא שווים את הנייר שהם חתמו עליהם, כידוע, מהסיבות שהסברתי עכשיו, אלא יבוא בסופו של הכרה שמה שהקמת מדינת ישראל וחזרת עם ישראל לארצו, כמו שכתוב בקוראן, זה לא רק חזרת הפטה מורגנה של היהודי הזה שחוזר לארצו, אלא בסופו של דבר מבחינת העולם המוסלמי, זה הרצון האלוהי שצריך להיות. יהיה הרבה ברכות, אני זמן עכשיו לנגוע, למה מדינת ישראל מושכת ויכולה לדבר גם אל לב המוסלמים מהרבה בחינות. כי אני רק רומז לכיוון אחד ואני ממש מסיים פה. העולם המוסלמי נמצא עם כל הזוועות שיש בו עכשיו, הוא כל הזמן נמצא במין מצוקה מאוד עמוקה. כי הוא נמצא בסוג של סחטנות מול המערב. שאומרים להם, אתם הרי ידוע מפגרים, אין לכם תעשייה ואין לכם בתי חולים, אין לא מסוגלים שם, אנחנו נותנים לכם את כל זה. אומר המערב, אנחנו נותנים לכם, מול הדולרים כמובן, פטרו דולר, אבל אנחנו נביא לכם מה שאתם רוצים, בתי חולים, רק דבר אחד. אתם צריכים לאמץ את הערכים שלנו. זאת אומרת, אני יודע מה, לאכול, איך זה נקרא? דמוקרטיה, לאכול, איך זה נקרא? בורגר. המבורגר. ניסויים בין ימינים, בין כל הדברים אלו שנחשבים לשיא הקדמה בעולם הערבי של היום. והם רואים והם חשים והם אומרים את זה, שהדבר הזה בסופו של דבר זה יהיה מוות רוחני להם. כי הם חיים מהאווירה הזאת שהם כנועים לאללה. ואני אסיים כן בשני הדברים הזו. אם מעבר לכל הסטיות הנוראיות והבעיה וכו' כלפינו, אני אסיים ממין מצב כזה, או שאני מוותר על הזהות הפנימית שלנו, ואז אנחנו מתים מבחינה מסוימת, או שאני לא עושה את זה, ואז אני גם כן בסופו של דבר מתדרדר, כי אני לא מסוגל מסיבות שכן להקים את החברה המודרנית שהיא יסוד החיים היום. מדינת ישראל, בעיני הרבה מוסלמים, היא מהווה דרך שלישית של מדינה שהיא בשיא הטכנולוגיה המודרנית, מדינה דמוקרטית, שעדיין שומרת על זהות בוא נקרא לה תנכית מסוימת, זהות יהודית מסוימת, שמקשרת אותה עם היסוד הרוחני שלה. גם אם זה רופף, גם אם זה חולה, אבל יש דבר שאין בעולם הערבי שרואה את עצמו כמנותק משורשיו הרוחניים. מכל הסיבות האלו, הכיוונים לשלום הם בכיוונים שונים ממה שאנחנו מדמיינים, או שהוא הדברים שהם על יסוד השיח המדיני, גם בתוך מדינת ישראל, וזה כיוונים שדורשים כמובן הרבה לימוד והעמקה. אני רק נתתי לכם קצה על מזלג. תודה רבה לכם על ההקשבה.
תודה רבה לאליעזר. אני מבקש לשאול שאלה קצרה. אני מבקש מכם, ארץ ישראל, המעמד של הקוראן מול המעמד של האנשים מאמינים בפועל, עד כמה זה תקף על האנשים, זה מה שצריכים לשאול לאמת את זה.
תודה רבה.
וואי, איך אני שמח שהצלחת להכניס הכל.
כן, זה בסוף.
זה תמיד אתגר.
כן.
הסיפור של הר הבית.
כן.
מקומות הקדושים, הזכרת את מקה מדינה, איך הר הבית נכנס לסיפור הזה היום?
זה שאלה מעניינת, זה כמעט שיעור שלישי. הר הבית ירושלים בכלל, מה המעמד של ירושלים לאסלאם? עכשיו, ירושלים נקרא אולה קיבלתיין ותליס אל חרמיים. זאת אומרת, הראשונה משני הכיווני התפילה, והשלישית משני מקומות הקדושים, ככה נקרא. השלישית משני מקומות הקדושים, פליס אל חרמיים. יש חרמיים, שני מקומות קדושים שזה מכה ומדינה. מה עם ירושלים? יש לו שחפחף כזה.
דרג ביניים.
כן, דרג ביניים. למה? כי הרי בהתחלה היו המוסלמים בתקופת מוחמד מתפללים לכיוון ירושלים ולא לכיוון מכה. זה דבר עמוק מאוד, אני לא דיברתי על הדבר הזה, זה חבל מאוד, אבל אין זמן. כן, זה הכיוון של התפילה לכיוון ירושלים, זה אומר שזה משמעות רוחנית מאוד עמוקה. אתה מתפעל לכיוון ירושלים כי זה מקור ההתגלות האלוהית. אתה הולך למקום הקדוש, מתפעל שם. למה? כי מה זה התפילה? התפילה זה הפך הנבואה. הנבואה זה דיבור מאלוהים לאדם, והתפילה זה מאדם לאלוהים. אז אם יש חור בשמיים שיורד הדיבור האלוהי, זה המושג של שער השמיים בעצם, זה שער השמיים, אז גם משם יעלו התפילות, ולכן התפללו בהתחלה לכיוון ירושלים. אחר כך, כשהיהודים לא קיבלו אותו כנביא, אז הוא שינה, והתחילו להתפלל לכיוון מכה, שהוא היסוד הערבי אתני אלילי הקדום, ותיאר אותו מול זה המקום הקדוש. זה מהווה את ההעתקה מעם ישראל לערב, ליסודות הערבים. עכשיו, ואז נשאר ירושלים, כאולה קיבלתיים, זאת אומרת, הראשון משני מקומות התפילה, שני כיווני התפילה. היסוד הוא כזה, אני מסכם מאוד, יהיה כתבתי פעם...
רגע, אז מקרה למדינה.
מה?
איפה מודל נכנס למקום קדוש?
מה?
מדינה.
מדינה, כי הוא עבר, הקים שם מדינה מזרעי, וזה קברו של הנביא, הוא מת שם. אז זה שני המקומות...
זה הגיע בעצם אחרי שהוא נפטר, הוא הפך למקום קדוש?
לא, כרגע שהוא הקים את המדינה המוסלמית הראשונה שם במדינה כבר. אז, הוא עלה השמיים וכולי. כן, האם זה עולה מירושלים או לא מירושלים, זה סיפור מאוד מאוד מסובך. אבל מבחינה עקרונית, אתה תראה כל הזמן בהיסטוריה שזלזלו לגמרי בירושלים. בתקופת החליפה אל ממון, היה רעידת אדמה, אמרו, תן כסף לבנות את הביניים, את ירושלים. הוא אומר, יש זהב על כיפת הסלע, תקחו אותו ותסדרו עם זה. וכתוב בספרי המשפט הרבים, אסור כשעושים עלייה לרגל לעשות קפיצה דרך ירושלים, כי אתה מערבב את הקדושה האמיתית של מכה מול הקדושה הזניחה של ירושלים. על ירושלים נאמר, יש אחד אומר, המסגד של קופה יותר חשוב בירושלים. אתה רואה כל מיני יחס. עכשיו, אני מסכם, יש פה מאמר מאוד מעניין של פרופסור סיוון על הנושא הזה. אני מסכם ברגע אחד. בסופו של דבר, ארץ ישראל וגם ירושלים, חשיבותה נובעת אך ורק מזה כששולטים עליהם כופרים. זאת אומרת, כשהמוסלמים לא שולטים, פתאום זה הופך להיות חשוב, חשוב יותר, כאילו זה המקום המוסלמי הגדול ביותר. כרגע שהם שולטים וגירשו את, למשל תקופת הצלבנים, שאגב, מעולם לא המוסלמים לא עשו מזה בירה. כשהגיעו, עשו את הבירה בדמשק. אחר כך עשו את בירת המחוז ברמלה. ירושלים לא הייתה בירה אף פעם. לא, שום שלטון מוסלמי לא התקיים בירושלים כבירה. מפני שזה מקום מוזנח, זניח, נגיד, לגבי העיקר. אבל אלא אם כן, בהם הכופרים משתלטים. למשל, הצלבנים, שעשו את זה בירה שלהם, שלהם, והשנים שעשו בירה, אחרי היהודים, כמובן, בעת העתיקה, זה כמובן הבריטים, גם נוצרים, שעשו את המחוז שלהם בירושלים. אבל, וכרגע, כל הזמן שירושלים בידי הכופרים, זה כאילו, זה, הכל מתלהב, זה מתלהם, וזה ירושלים, ירושלים חולק. שולטים את זה, חוזר להיות...
זה הפך לאלקוץ.
מה? אלקוץ הזה, כל היום אלקוץ, אלקוץ, אלקוץ.
אלקוץ זה קיצור שבית אל מקדיס, מקום בית המקדש. עכשיו, עכשיו הם אומרים, לא היה הפעם בית המקדש, היה מסגד. אני אעשה שיעור שלם על הדבר הזה, מאיפה מוצאים את זה, כי בית המקדש נקרא מסג'יד בקורה, נקרא מסגד, אבל הכוונה שזה הכוונה לבית פולחן, זאת אומרת, לבית המקדש. ושוב, כל הפרשנים הקלאסיים, כל האומרים, היה שם בשני בתי מקדש, מקדש ראשון, מקדש שני, אף אחד לא מתעלם על זה. מה שהמופתי עכשיו שמשה אומר, מעולם לא היה פה מקדש, אלו הם המצאות חדשות שבאים להילחם נגד הרעיונות של אחיזת הכופרים בירושלים. אבל זה לא דבר שהוא אמיתי, כי בסופו של דבר, נגיד שהם מצליחים, כובשים את ירושלים, עוד פעם זה הפך להיות איזה מסגד שאף אחד לא יתייחס אליהם.
אז בהגדרה הוא מקום, רק שהכופרים שולטים בו, הוא הופך למקום
כזה. הוא הופך להיות המקום הראשון. עכשיו, כל זה קשור לצורך של העולם המוסלמי להשתלט על כל המקומות הקדושים, גם של הנצרות אגב, בית לחם ואחרים, כן, כדי להראות שהוא נוחל את כל המסורת התנכית, נגיד האלוהית הקודמת. האסלאם בא והוא יורש את כל המסורת התנכית מבחינה היסטורית וכו'.
אז הוא בעצם מצדיק את צורך בית לחם, הוא מצדיק את הזהות שלו על ידי זה שהוא לוקח את המקום הנוצרים?
כן, עכשיו. טוב,
דרך להעביר את האסלאם הלאה.
הדברים צריכים קצת יותר פירוש. כשמוחמד עולה לשמיים, בעלייה, אגב, בישרא והמיראג', כן. שם, איך הוא מגיע ממכה לירושלים? הוא נוסע לאיזה מין דמות כזאת מגית, שהבורק, שהסוס הזה. ואז בכל מקום הוא הולך ועושה תחנה. הוא מגיע לבלח סיני, מתפלל. אחר כך הוא מגיע לבית לחם, מתפלל. מגיע לחברון, בבית לחם, מתפלל. מה זה מתפלל? זאת אומרת, הוא משתלט על היסוד, והוא מכניס את הדבר הזה לתוך האסלאם. הוא מאסלם את המקומות האלה. ולכן, מבחינת המוסלמים היום, כשבא יהודים אומרים, בגלל שהמוסלמים, האסלאם רואה את עצמו כיורש כל המסורת היהודית והנוצרית, כאילו, בסופו של דבר, האסלאם הוא הגרסה הנכונה.
מעודכנת ביותר.
מעודכנת ביותר. אז בא יהודים אומרים, רגע, ירושלים זה המלך, דוד המלך, היה המלך בירושלים. דוד המלך זה נביא מוסלם מאוד חשוב, דוד אהוד. ישו נולד בבית לחם, ישו זה דמות, זה נביא בקורא. זאת אומרת, זה שלנו. אין מקום לאחר. אין שום...
מה זה בהצעה שהכופרים, אם הם מקבלים את החמש או שמונה המצוות האסלאמיות, אז הם יכולים להיות עצמם.
אבל לא יודעים שהם בעלי הביתים.
לא בעלי הבית.
הם רק בתנאי שהם...
באוטונומיה לא בעלי הבית, מקבלים. אבל הם יכולים להניח, הם יכולים לקיים את ה...
יכולים להחפיא
עם הבית. בוודאי.
כן,
הוא יכול לקיים גם פולחן.
בתנאי שהם נוסעים בקנייה, כן.
אני ממש הופתעתי כשהייתי בחברון לפני כמה חודשים, וגיליתי שאולם יצחק, דווקא על האולם הזה יש חלוקה מאוד מאוד ספציפית, וליהודים יש גישה רק פעמיים שלוש בשנה.
כן.
ואז הופתעתי כי אמרתי לעצמי דווקא בקוראן, ואולי זה דווקא אברהם שאמור להיות כאילו חשוב להם, ולמה פתאום יצחק? זה אפילו לא ישמעאל.
מי זה המוסלמים? אני כל הזמן מסתער, אני לא יודע מה הייתי צריך להדגיש או לא להדגיש. מי הוא המוסלמי הראשון?
ישמעאל, אברהם.
לא.
למה לא?
אדם הראשון.
אוקיי.
כשהוא נולד...
שעתוק של התנך.
כשהוא נולד, כשאללה ברא אותו...
זה מה שהם אומרים.
זה לא כשהם אומרים, זה נאמר מפורש. כשאללה בורא את אדם, דבר ראשון שהוא אומר, הוא אומר, לא אילה אילה לה, הוא המוחמד רסול אללה.
כן, הוא אומר את השאלה. שאדם הראשון אומר.
שאדם הראשון אומר. ואחר כך כולם הם מוסלמים. אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, כולם הם מוסלמים.
זאת אומרת... מתי עם ישראל נכנס לסיפור?
לא, עם ישראל...
מתי עם ישראל נכנס לסיפור
בגלל זה? הוא עם שהיה חלק מהסיפור הזה, וכפר. אתה מבין?
אברהם כפר בעצם?
לא אברהם. כי אברהם היה מוסלמים.
יעקב?
לא יעקב. היהודים המאוחרים.
משה? ממצרים?
אחר כך, אחרי שיצאו ממצרים.
משה הוא הכופר הראשון?
לא, משה הוא נביא מוסלמי.
איפה אנחנו מתחילים?
זהו, מעמד הר סיני.
איפה עם ישראל נכנס?
מעמד הר סיני, מהרגע שהוכתרו כעם, שקיבלו את
הרב? לא, יותר מאוחר. יותר מאוחר, נגיד, קודם כל, יש בעיה של הערך ההיסטוריה. הסברתי שכל מה שקשייך לסור של גפת האסלאם זה דבר שאתה לא יכול לדייק, כי זה לא ההיסטוריה האמיתית מתחילה עם האסלאם. ולפני כן זה עולם הדמיונות. משה שרון יסביר לכם את זה היטב, אני מכיר את זה. שאתה נמצא בעולם דמיוני שאין לפני, אחר כך, מה אתה... היהודים בשלב מסוים זייפו את הדבר הזה. אבל מתי זה קרה? תגיד מתי זה קרה? בתקופת שלמה המלך או יותר מאוחר? אין תשובה אמיתית לדברים האלה, כי אתה, מבחינת המוסלמים, חי בעולם שהוא עולם דמיוני. הוא לא שייך למציאות ההיסטורית האמיתית. חוץ ממה שהקוראן אומר. אבל זה...
אני חושב שאת שאלה... אני חושב שהקושי הכי קשה על
הפשט הנוצרי. מה הייתה תשובה ליצחק אבל?
לגבי אולם יצחק. אני ממש הופתעתי למה זה חשוב, למה פתאום יצחק וכל האנשים חשוב.
קודם כל זה במקרה יצא ככה, זה לא שבחרו, זה בגלל החלוקה המעשית בשטח. דבר שני, אתם צריכים לדעת שהחלוקה הזאת בחברון זה נחשב לתואבה טוטלית, איך עשו דבר כזה. כי הרי היהודים מותר להם היה, כידוע, עד המדרגה השביעית של גרי מעלות, שהיום כבר לא קיים, וחברון מסעדים וכו'. ואז אסור להם להיכנס בפנים. וכשהיה הסיפור של אל-אקצא עכשיו, כן, שאבו מאזן קרא לרצוח יהודים, כמובן, בשם, למרות שהוא אומר, אסור להפוך את זה בסכסוך דתי, שזו בדיחה אחת גדולה. וכולי, אז אתה תקראו, אני כל הזמן קורא את זה באתרי השאף וכל, הוא אומר, המזימה של מדינת ישראל זה לעשות, לחדש את התואבה שהם עשו בחברון, לעוד פעם לחלוק את הר הבית, זמנית ושטח, כך אומרים, אומרים זמניה וכולי, מדברים על זה, מה שהם עשו לנו, זאת אומרת הדבר הנורא הזה, הם רוצים לעשות את זה גם בהר הבית. זאת אומרת להקצות שטח וזמנים ליהודים.
זאת אומרת,
זה מה שאני רוצה. אני רוצה יותר מזה, אבל בסדר.
לא, לא, אבל את מבינה. אז זה נחשב לדבר, למה? כי לא יכול להיות באסלאם, אין מקום, אין נקודה אחת בכדור הארץ, שאתה יכול להגיד פה, ראש, נגיד, ראש סיכה, שיכול להגיד, כאן זה שלי. לא, הכל של האסלאם. האסלאם היא האמת היחידה, אין אמת אחרת. כל השטח שייך לאסלאם. כל האמת היא בסופו של דבר.
החלוקה בחברון זה במקרה שנפל באולם יצחק, כן. ולא אברהם?
לא, זה במקרה בגלל השטח תראי שם. טכני זה מקום יותר גדול וכל הסיפור הזה.
המעבר הזה שתיארת בין חיוב כללי לחיוב פרטי.
כן.
מה הגדר שבו זה עובר מכללי לפרטי?
אז זה הוויכוח שיש ביניהם. יש מי שאומר, הם אומרים היום, מאז חסן אל-בנה, הוא אומר, מאז שהוכרז הג'יהאד רשמית נגד המערב בעקבות הכיבושים של הקולוניאליזם,
בגלל אז, שהוא לא מסכים לקבל את
ה... בכלל כבש, מרוקו, צפון אפריקה.
בגלל שהוא לא דימי זה הופך להיות פרטי?
לא, בגלל ש... שהכופרים התחילו מלחמה נגד האסלאם.
איפה התחלנו אותם?
מה?
הקולוניאליזם.
לא, הקולוניאליזם התחילו לשבוש מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה.
זה כבר מאות שנים.
כן, אז, מאז, הוכרז ג'יהאד, וכרגע שהוכרז ג'יהאד, הוא כבר הופך להיות פרטי. זאת אומרת, השאלה אם זה רק ההכרזה קובעת, או גם ביישום הפרטי עם אחר כך, שכל מהלך הוא צריך להיות.
אז זה פרשנות קלאסית באסלאם, או שהג'יהאד הוא היום פרטי?
לא, יש עד היום ויכוח. עד היום יש ויכוח, למשל במסגד אל-אקצא, לא אסכה, אל-עזר, במצרים, בשם השלטונות, הרי הם מדברים בשם השלטונות, הם לא מסכימים שזה אלא תן להם מנהיגים להחליט מתי ואיך. אתה לא יכול לקחת יוזמה ולכן, יש לנו מנהיגים, הם מחליטים.
זה הגישה במצרים היום?
היום זה הגישה במצרים.
של אנשי הדת במצרים?
של אנשי הדת במצרים, כן.
ואני מניח שכל אנשי הדת בלונדון, ברלין וכולי, אז ברור שהם אומרים שזה כללי, שבכלל אין להם מקום. למה לא קם מוסלמי בברלין? זה כל הפיגועים.
אה, כי הם לא יכולים.
רק בגלל זה. אם היו יכולים, היו עושים.
בוודאי.
זה
לא סתם לעשות פיגועים. זה להגיד, או שאתה מקבל את האסלאם, או שזה החרב.
דבר אחרון, סליחה, שואל, אחרון. כשאתה אומר שהוא הדעם הראשון כבר היה מוסלמי.
כן.
אז מה הסיפור של העם היהודי? מה שאמרת שהעם היהודי היה נבחר והחליפו אותו, הוא לא... אם הכל התחיל מוסלמי, אז בכלל לא צריך להגיד שהיה עם
ישראל. כן, אבל הבעיה כתוב שנתתי את זה לבני ישראל.
נכון, מה שציטטת עכשיו.
זה שבט. נתתי את זה להם. אפילו נגיד מוסלם, לא מוסלם, אבל זה שייך להם. זה רכוש משפחתי שלהם. אתה מבין? זה לא קשור אם הם מוסלמים או לא מוסלמים.
איך האדם הראשון היה מוסלמי, ואז נתנו את זה לבני ישראל?
כן, זה שאלה, אבל...
מוזר.
אבל פה אני חייב להגיד שאתה נמצא, אתה יודע, זה הסיפור הנצחי של הגברת שאומרת, יש לה ויכוח עם השכנה שלה, לגבי אסיר.
אוקיי.
כן. הוא אומר, למה את לא מחזירה את הסיר שלי? א', לא נתת לי סיר. ב', כבר החזרתי לך אותו. ג', כשנתת לי איזו, הוא היה שבוע. ד', אני תיקנתי אותו. זאת אומרת, כל טיעון הוא טוב בפני עצמו, איך זה מתייחס ביחד? תמיד נמצא בעולם של ה...
תגיד לי, למה לא נותנים לך איזה כמה דקות בכנסת להסביר לחבר'ה את השיר, את הסכסוך? זה כאילו משנה את כל השפה, זה משנה את כל ההבנה.
זה לא... מה?
זה יפוך את זה לסכסוך דתי, הם לא רוצים, הם ידעו.
כן.
כן, אבל זה עבודה בעיניים, על מי אנחנו עובדים?
זו נקודה. אגב, זה מה שיגיד לכם השייח, שיבוא. יגיד לכם, בואו לא נהפוך את זה לסכסוך דתי. זאת אומרת, הרי זה השקר הכי גדול ככל הזאת. אבל הם כל הזמן אומרים את זה. גם החמאס, בואו לא נהפוך את זה לסכסוך דתי. אני חתום שהוא יגיד לכם את זה.
למה? כי הם מבינים שזה יותר פעולה.
אם לא עושים ככה, לא יהיה לנו פתרון. אתם מאמינים ככה, בואו נעשה הסדר מעשי שיפתור את הבעיה. זה שייך למה שנקרא תקיעה באסלאם.
זאת אומרת,
תגיד דברים בשביל להרגיע ולשקר.
המקליט עליך עדיין.
תודה רבה.
רוצים להקליט עוד דברים, אנחנו רוצים לשאול את זה בכוונה, שנוכל לשמוע את כל המילה. השיחה מוקלטת, השיחה מוקלטת.